אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, נגיף קורונה עשוי לגרום לעקרות בקרב גברים. כך עולה ממחקר חדש, מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל, אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום ב7 בבוקר, ובשידור חוזר ב7 בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. קורונה, האם סגר מלא ומיידי הוא הפתרון היחיד האפשרי למגפה? מתברר שלא ממש. חלופות לסגר מלא הוצגו בדוח שנערך על ידי קבוצת חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון. מיד נדבר עם מי שעומד בראש אותה קבוצה שערכה את הדוח. וגם אסטרואיד גדול במיוחד מתקרב לכדור הארץ. כך מזהירים מדענים מנאסה. אז האם לפחד מנגיף הקורונה או מהאסטרואיד? מיד דוקטור דוד פולישוק. וגם קרישים שמסוגלים ללכת התגלו באוסטרליה, אם לא פחדתם עד עכשיו. וגם הדינוזאור המכונף מיקרורפטור החליף נוצות בהדרגה, ממש כמו ציפורים שאנחנו מכירים היום. כך עולה ממחקר שנערך באוניברסיטת חיפה יחד עם החברה להגנת הטבע. וגם הופכים את האבטיחים לאלכוג'ל, גם על זה נדבר. האורך שלנו רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר. על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי ואפל. בואו נתחיל. האם סגר מלא ומיידי הוא הפתרון היחיד האפשרי למגיפת קורונה? מתברר שלא ממש. חלופות לסגר מלא הוצגו בדוח חדש שנערך על ידי קבוצת חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון. בין ההצעות שבוע שבוע וסגר מלחמה בקורונה מרצון. מיד נבין את מהות החלופות. מי שעומד בראש הקבוצה שאחראית לדוח הוא פרופסור דוב שוורץ, חוקר בפקולטה להנדסה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, לשעבר המשנה למנהל הקריה למחקר נגב והמדען הראשי של הוועדה לאנרגיה אטומית, ממובילי צוות מחקר בינתחומי בנושא קורונה. שלום לך.
שלום וברכה.
אנחנו נשמח לחלק את השיחה הזו לשלושה חלקים, לדבר על הגל הראשון, מה היה אז, הגל השני, ומה לדעתכם או לדעתך צריך לעשות עכשיו. בוא נדבר על מה שהיה בתחילת התהליך.
הגל הראשון הוא בעצם התחיל בתחילת מרץ, כאשר בעשירי למרץ היינו עם 100 אנשים נדבקים במצטבר. זה הזמן שלרוב בכל מדינה מוגדר, אתה בטוח במגפה ולא לפעמים אחד כאן אחד כאן. והוא הסתיים למעשה במידה רבה לקראת סוף מאי, זאת אומרת לקח לנו משהו כמו רוב מרץ, אפריל ומאי, כחודשיים וחצי. זה הגל הראשון, הוא התחיל במספרים קטנים ונגמר במספרים קטנים מאוד. מה שאפיין אותו זה אנחנו יודעים, היה לנו התפרצות גדולה פחות או יותר בעקבות ההשתוללות של מסיבות פורים שהיו בתחילת מרץ. את האפקט של השתוללויות או סגר רואים רק אחרי 10 ימים, שבועיים, לא רואים את זה מיד, ולכן רק אחרי שבועיים הבינו שאנחנו נמצאים בהתפרצות, ואז הטילו סגר מלא אבל בשלבים, בהתחלה את בתי הספר, פחות או יותר מיד אחרי פורים התחילו לסגור הרבה דברים, וירדנו יפה מאוד, בתוך 3 שבועות ירדנו למספרים שהם לא אפס, אבל שהם היו כבר מתחילים סבירים, מסדר גודל של 100-200 ליום, שזה מספרים שאפשר כבר לנהל אותם בצורה כזו. אבל המכה הראשונה שהיינו צריכים לרדת, זה בעצם כמו לתת אקמול לילד שיש לו חום גבוה, במכה אחת. זה הצליח, ואני אפילו יכול להגיד שאנחנו לא יודעים מה בדיוק עשה כל דבר, כי נתנו גם אקמולים וגם אפטלגין וגם זה, כמה דברים נתנו יחד, וזה ירד. מה בדיוק השפיע, אפשר רק לנחש. ואז נכנסנו לתקופה שבעצם מפסח והלאה, שחשבנו איך יוצאים מהסגר, איך מתחילים לשחרר את המשק. לקח הרבה זמן, יצאנו לא טוב. יצאנו לא טוב כי לא תכננו תוכנית, לא בנינו לוגיקה, וזה עבד בשיטה של הלחצים של המשק. המשק היה בלחץ, אז אני רק אתן דוגמה קיצונית אחת שאני חושב שהיא הטעות הכי גדולה. אנחנו קבענו שב-17 למאי נחזיר את בתי הספר לפעולה. כמה ימים לפני זה עוד החליטו בעצם, למה אפשר להחזיר את הילדים הקטנים מכיתות א' ג' בשלישי למאי, שבועיים קודם. עכשיו, כשאני אומר 17 למאי, היה לנו מדינת רפרנס, הייתה לנו מדינת יחוס טובה, קראו לה אוסטריה, שיש לה את אותו מספר תושבים, אותו מספר, פחות או יותר היה להם אותו מספר נדבקים, אמרנו, וואלה, יש לנו מדינה, והיתרון מולה היה שתשעה ימים הקדימו אותנו בכל נושא הקורונה. מה שאצלנו היה בעשירי למרץ, אצלנו היה בראשון למרץ. אז תמיד יש לך מדינה שאתה יכול ללכת אחריה, יש המון אי-וודאויות, אז הם חזרו לבתי הספר ב-17 למאי. מתי אנחנו היינו צריכים לחזור? 17 ועוד 9. אז בואו נראה, זה 26, בסדר למאי. זה מה שהיה צריך להיות. אבל מדינת ישראל החליטה שבוער לה, ולקחו את כיתות א' עד ג' והחזירו אותם בשלישי למאי. זאת אומרת, בערך שלושה שבועות לפני התאריך שהאוסטריה החזירה, אם אתה מוסיף את השבוע שאנחנו צריכים לזוז. אבל החזירו את זה בקפסולות, בצורה סבירה, ראינו אפקט, אבל לא ראינו אפקט גדול. ברור שהתחיל להיות אפקט. אבל אז הגיע היום, לטעמי היום השחור של הכלכלה, של הקורונה הישראלית, ב-17 למאי, זה יום ראשון, התכנסה ממשלת ישראל ב-15 מאי, זה יום שישי, וקיבלה 4 החלטות, כל אחת כל חצי שעה. הראשונה, מחזירים את כל הילדים לבתי הספר. 2, אין ברירה, לא יחזרו בקפסולות, כי אין קפסולות, אין מספיק כיתות ואין מספיק מורים. ביטרו על הקפסולות. דבר שלישי, אחרי עוד שעה, התברר להם שאין גם אוטובוסים להסעות, שכל אוטובוס לוקח לקפסולה אחת, אז ביטרו גם על זה. השאירו שריד אחד. שני המקומות הראשונים אחרי הנהג, תמיד ששמורים לסקנים, אותם השאירו ריקים כדי לא להדביק את הנהג. אז באותו יום, זה היה יום שישי, הודיעו יום ראשון, כולם חוזרים. בוא נראה מה קרה באוסטריה. בדיוק באותו יום הם גם היו צריכים לחזור ב-17. אז אנחנו, זה שהקדמנו אותם ב-9 ימים, זה כבר לא בסדר, אבל בוא נראה מה קרה באוסטריה. הם גם התחילו להרגיש שהם יוצאים משליטה, אז הם החליטו החלטה. כל תלמידי התיכון, מכיתה תיכון SM זה ט' עד י"ב, הם עובדים, יש יסודי עד ח', כל תלמידי התיכון נשארים בבית לעוד שבוע. ממש החלטה באותו יום שאנחנו קיבלנו שכולם חוזרים, הם החליטו לחכות עוד שבועיים. כי הם אמרו, אנחנו לא במצב טוב, אנחנו עושים את זה. וזה רגע המשבר אצלנו. למעשה מה קרה? בואו נעשה עכשיו חשבון מהר. 17 למרץ החזרנו את הילדים, 10 ימים קדימה, 27 למרץ, שבועות התפרצות בירושלים בגימנסיה העברית, ומשם טייס אוטומטי עד הרגע שאנחנו נמצאים היום. זה בעצם הניתוח הכי פשוט להגיד מה קרה אצלנו. ואנחנו היום במצב יותר גרוע מה שבגל הראשון, יש לנו כבר יותר אנשים, ובטח ליום אנחנו באזור 500, 2000, זה לא משנה איפה אנחנו נמצאים, כשאז היינו בין 600 ל-800 הכי הרבה. אנחנו פי 2 עד 3 יותר. אם מישהו צריך להגיד איפה היה נקודה המשבר, היה אפשר לשום תאריך, ב-17 למאי, החזרה לבתי הספר של כל הילדים, בלי מסכות, בלי הפרדה, בלי כלום. שכחתי להגיד, היה שבוע חם. השר הבריאות החדש עלה לבמה ואמר, נוותר על מסכות, כי השבוע חם, הילדים יחנקו בכיתות. אז גם איזה מחכו, הכל היה באותו יום. אז אני אמרתי מספיק על הגל הראשון, כמובן בגל הראשון עשינו ניתוח גם של הכלכלה, מה קרה לכלכלה, ושם המלצנו כמה המלצות להסתכל קדימה ולא להשביט את כל המשק, אלא להשביט אותו במינימום, ואת הניתוח הזה שכרגע אמרתי, וכתבנו אסטרטגיות יציאה. אנחנו לא ידענו שהולך להיות ההתפרצות שעכשיו אנחנו נמצאים בה. אנחנו חשבנו, גל שני זה מושג שנועד לרוב להגיד מה יקרה בחורף. זאת אומרת, כמה חודשים אחרי, כשהעסק יירגע, וכמה חודשים אחרי זה, מסיבות כאלה או אחרות, הוא מתפרץ אותם. אז אצלנו מושג גל ראשון הוא גל ראשון, וגל שני זה אוקטובר, נובמבר, דצמבר, כשיהיה לנו, ואז המצב הוא חמור, כי אז זה יחד עם שפעת. כל שנה יש גל שפעת, בשנה האחרונה, של זאת שאלוהים עשה לנו מזל גדול, גל השפעת הקדים והיה אוקטובר, נובמבר, דצמבר, ולכן כשהגיע הקורונה בסוף פברואר, בעצם המחלקות היו ריקות מחולי שפעת, ויכלנו לקחת רופאים מהמחלקות הפנימיות שיטפלו בחולי הקורונה. זה הפחד הכי גדול היום של כל הנהלת בתי החולים, כל משרד הבריאות, מה יקרה עכשיו כשבחורף יקרה עוד פעם גל קורונה יחד עם שפעת.
זאת אומרת, הגל השני היה הרבה יותר מוקדם ממה שחשבנו, והוא תולדה של החלטה שהיא...
אני בשביל לא להרבב את המושגים לעצמי, בסדר? וברעיונות אני קורא לגל הראשון ראשון, לגל השני מה שיהיה בחורף, ולזה אני קורא גל הגימנסיה. עכשיו אני אסביר מה זה גל הגימנסיה. גל הגימנסיה הוא לא גל שני באמת. הוא המשך של הגל הראשון, בהדגמה מטאפורית, כשאתה מחבא מדורה ולא חיביתי אותה טוב, אז יש גחלים לוחשות שם, וכשאתה הולך הביתה, הם נדלקות, זה לא גל שני. זה כשהם נדלק, כי לא חיביתי את זה טוב. היינו במצב ב-24 לאוקטובר, סליחה, ב-24 למאי, ממש ערב שבועות, היינו עם 20 חולים כל יום, 20 חולים חדשים, אז זה לא אפס, היה 20. וכשלא חיבינו את זה עד הסוף, אם היינו מחכים עוד 3 חודשים, נניח שהיינו יכולים להזיז את שעון הזמן, אז אחרי חודשיים, 3, זה באמת היה עורר מספר כמו 0, ואז היית אומר, גל שני מתחיל מאיזה שהם זרעים קטנים שאני לא ידעתי על קיומם. פה ידענו על קיומם. ידענו שיש לנו 20 חולים חדשים ביום. זה המספר, 20 או 30. בגל הזה, מה שקרה, העסק התחיל בגימנסיה, בתוך 3 ימים, 200 ילדים ומורים נדבקו אחד את השני, ומיד אחרי זה, תוך יום יומיים, הם הדביקו חלקים מהמשפחות שלהם ומהחברים שלהם שהיו נוסעים בהסעות יחד לבתי הספר. ומפה התחלנו לעלות, אפשר לראות על הגרף של המספרים, יש עלייה גדולה בגבעה, שאני קורא לה בגבעה של הגימנסיה, זאת אומרת, 3 ימים, 29, 30, 31 למאי, אחרי זה נרגע טיפה, ומיד אחרי זה, כמובן, זה התפשט לכל המקומות, לוקח כמה ימים, ומשם אתה רואה עלייה שהתחילה ב... 50-60 מיד אחרי הגימנסיה, ונגמרה ב-1500-2000 עכשיו, ממש קו ישר שהכל עולה. הוא לא קו ישר, הוא עולה מה שנקרא מעריכית. זאת אומרת, הוא פחות או יותר, אני אגיד את זה, עם ריבית של 7% ליום. כל יום 7% יותר. אז אחרי 10 ימים, אנחנו את ה-50 הגדלנו ל-100, ואחרי עוד 10 ימים את ה-100 הגדלנו ל-200, ובסוף הגענו ל-1500 אחרי חודש וחצי. זה מה שקרה לנו, ואנחנו שם עכשיו. כל פעולה שאתה עושה עכשיו משפיעה רק בעוד שבועיים. כי החולים של היום, זה אלה שנדבקו היום, הם אלה שהיו חולים בעוד שבועיים. אבל אתה יכול להשפיע רק על ה... אז מתוך 3 שבועות שיש לנו, אתה יכול להשפיע רק על השבוע האחרון. דרך אחת להשפיע היא דרך של סגר כללי. הוכחנו פעם אחת, בצורה אמפירית, שכשאנחנו סוגרים 3 שבועות אחרי זה, זה בסדר. אבל לא רוצים לעשות את זה. זאת אומרת, מישהו שואל אותי מה צריך לעשות, מתמטית יש דרך אחת. סגר כללי, נקודה. לא לשאול שום דבר, ל3-4 שבועות.
זאת אומרת, סגר ימנע את החיכוך בין
סגר
אנשים...
סגר כללי ימנע שנגבור את המספר של ה-250-300 מונשמים סימולטנית בעוד 3 שבועות. סלק סגר אחד כללי. זה מה שיהיה לנו... היה לנו לפני שבוע מקדם ביטחון של שבוע, עכשיו אין לנו אפילו את השבוע. היום צריך להחליט, בעוד 3 שבועות זה מה שיקרה. אבל... אז לא רוצים את זה, כי יש לזה בעיה השלכה לכלכלה, ויש השלכה לפסיכולוגיה, ועל אמון הציבור שכבר שיגעו אותו 10 פעמים מקשקושים, של כן בריכת שחייה ולא בריכת שחייה. אבל אני הולך מהסוף להתחלה. סגר כללי היה הפתרון הנכון, אני קורא לו המתמטי, התיאורטי הוא הפתרון היחיד שבטוח, מבטיח לנו את זה בסיכוי טוב, גם מאוד. אבל מה אתה אומר, טוב, אז תגיד לי מה בכל אופן אני יכול לעשות, אז אני הולך אחורנית, אני אומר, תגיד לי מה מוכרחים לעשות, ואני אבדוק לשחרר אותה. אז בוא נגיד מה צריך לעשות. אומרים שאנשים ילכו לעבודה, נכון? אנחנו רוצים שהמשק יעבוד. אז בוא נחליט, סוף שבוע לא יוצאים מהבית. כל הערבים משעה 8 לא יוצאים מהבית. עוד רגע נדבר על אלה שיש למסעדות. אבל לרוב העובדים הם בבית, מ-8 בערב. אז מ-8 בערב עד 6 בבוקר לא עובדים, וסוף שבוע לא עובדים. לא עובדים זה לא, אם לא עובדים אז גם לא יוצאים מהבית. נקודה. זה פתרון ראשון שאתה אומר לאנשים, הנה זה, אני לוקח ומשאיר את הסקר, איך נקרא זה? זה סקר לוקסוס. נותן לכם לצאת לעבודה, לילדים אני נותן ללכת לבית ספר עם קפסולות, אמרתי את זה כבר. וזה מה שאני עושה. זה מאפשר להורים ללכת לעבוד, ילדים מכיתה ד' יכולים להישאר בבית, לא יקרה כלום. נותן לצאת, להביא את הפרנסה ולעבור את התקופה הזאת בלי לשבור את כל מה שיש להם. על זה הוספתי דבר אחד נוסף. אנחנו יודעים... ש80% מאלה שהם מונשמים במדינת ישראל, מונשמים, הם חולים קשים שהגיעו מעל גיל 67. או 67, 65 זה לא חשוב. אמרתי 67 כי בגיל 67 אנשים יוצאים לפנסיה, אז יש פחות עובדים. אבל קח את כל האנשים מעל גיל 67, ולרגע נניח שאתה אומר להם, אתם גם נשארים בבית. אתם נשארים לכל התקופה בבית, לא רק בערב ובזה. מה יקרה? נצליח להוריד את זה בחיבור של 3 הדברים שאמרתי. סופי שבוע, ערבים וכולם מעל גיל 67 בבית, יש סיכוי גבוה מאוד שתוך 3-4 שבועות אנחנו מורידים את החוב בצורה משמעותית, ומיד נגיד מה עושים אחרי זה, כי אם לא נעשה אחרי זה, זה חוזר עוד פעם. אז קודם כל זה העקרונות. אני מסכים של הדבר השלישי, וזה מה שאני אמרתי, הדבר השלישי הזה של הסגר למבוגרים, אני קראתי לו מרצון, כי אני חושב שאנשים נמרדו, ויכול להיות שיש לנו רגע מאורות גדול, שיכולים לקחת את ההנהגה של מדינת ישראל. אתה אומר להם, תעמדו היום בטלוויזיה, היום, בשעה 8 בטלוויזיה, ותצאו בנאום לאומה. אנחנו נשמש דוגמה אישית. נשיא המדינה בן 81, ראש הממשלה בן 71, שר ראש הממשלה החלופי הוא בן 61, אז הוא כבר רגיל להיות בסגר, הוא כבר היום בסגר, הוא כבר שבוע או שבוע וחצי כבר. שלושתם אומרים, אנחנו לוקחים על עצמנו להיות מובילי הסגר, אנחנו מטילים על עצמנו את זה. ראש הממשלה כבר היה שלוש פעמים בדבר כזה. אנחנו לוקחים את זה על עצמנו. אנחנו על עצמנו מטילים את זה. ואז יש סיכוי, אני אומר את זה בזהירות, מתוך בדיקות שעשיתי, יש בדיקות סקר שעושים, חצי מהמבוגרים יענו לזה, כי יש להם בראש שמדינת ישראל יודעת ברגע האמת להתאחד ולעשות את זה. דרך אגב, חבר'ה, אני לא יודע בן כמה אתה, אבל חבר'ה צעירים, הבנות שלי שהן בשנות ה-40, אומרות שהן לא יעשו את זה, כי הן לא מאמינים להנהגה. הן אומרים, אם יהיה חובה, אנחנו לא נפל חוק. אבל שיעשו חובה. אני אומר שרוב המבוגרים בגילי, אני בן 72, יקבלו יותר טוב פנייה של ראש ממשלה, נשיא מדינה וראש ממשלה חלופי, שאומרים, טעינו, בגדנו, אנחנו לוקחים על עצמנו לעשות את זה ראשונים. החיבור הזה בין הדברים, עכשיו צריך לעשות משהו עוד ממשלה שתעשה, אז מה היא צריכה עוד לעשות? שני דברים. א', לכל מי שמפסיד כסף מהעסקים האלה, לפצות אותו בנדיבות ולא 60% ו-70%, והדבר השני, לכל נדבק שמאתרים, יש 50 אנשים בממוצע שהוא היה איתם במגע. עכשיו, אם יש לנו 1,500 היום, ואנחנו רוצים לחפש 50 כפול 1,500, זה מספר שבכלל אני לא יודע לחשב אותו. אפילו פרופסור לפיזיקה כמוני לא יודע לעשות את זה. זה בעצם חצי מהמדינה, תחפש חצי מהמדינה. כשנצליח להוריד את זה לאזור ה-150-200, אז בסדר, אז אתה יודע שאתה צריך לחפש כמה אלפים, ולא כמה עשרות אלפים.
חשוב לי לשמוע, האם לאחר שגיבשתם את החלופות האלה, או את מה שתיארת, את כל הניתוח, לאחור וגם את ההצעה הזו, האם אתם בקשר עם מישהו מהמדינה? זאת אומרת, אנשים מודעים להצעות שלכם?
אני אגיד ככה, מהשבוע האחרון הדבר הזה נמצא על שולחן הקבינט. נמצא כי יש כמה אנשים בקבינט שקיבלו את החומר והעלו את זה בתור הצעה. אני לא כתבתי אל ראש הממשלה, תעזוב את כל השרים בצד, אבל זה הוא עבר לידיעתו, הוא עבר לידעת ראש הממשלה החלופי בצורה מאוד ברורה, מאוד ברורה. שר המדע שפועל מאחורי הקלעים, גם הוא קיבל את החומר והוא יושב בוועדת הקורונה במהירות יותר גדולה ממהירות האור, אחרי שאז היה מונח בקבינט כבר. אף אחד לא אמר שהוא שמע את זה, כמובן כל אחד מחס את זה לעצמו, אבל זה החלק הכי פחות חשוב. אחרי שאז היה בדיון שם ואמרו, וואלה, רעיון מצוין, סוף שבוע. אז סוף שבוע הולכים להעביר חוק שמסוף השבוע שיהיה את הרוב הולכים לעשות את זה.
פרופסור דוב שוורץ, חוקר בפקולטה להנדסה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, לשעבר המשנה למנהל הקריה למחקר הנגב והמדען הראשי של הוועדה לאנרגיה אטומית, ממובילי צוות מחקר בין תחומי בנושא קורונה. תודה רבה לך.
תודה לך גם.
נגיף קורונה עשוי לגרום לעקרות בקרב גברים, כך עולה ממחקר חדש שפורסם בכתב העת של התאחדות הרופאים האמריקאית. עוד עולה מהמחקר שהנגיף ככל הנראה עובר ביחסי מין. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור יגאל גת, מומחה בעל שם עולמי לפוריות הגבר, מנהל מרפאת גת גורן. שלום לך.
שלום לך ובוקר טוב.
בוקר טוב. אנחנו קודם כל נשמח שתתייחס לחלק הראשון, העקרות, ואז נדבר על העובדה שהנגיף עשוי לעבור בקיום יחסי מין. מה בנגיף עשוי לגרום לגברים להפוך לעקרים, והכוונה היא כאן לצמיתות, אני מבין.
הם רשמו במאמר שזה אפשרי לצמיתות, אבל זה עדיין לא הוכח. אבל בכל אופן, מה שגורם לעקרות זה פשוט נוכחות גוף זר במקום שהוא לא צריך להיות, והוא מפריע. תתאר לך, מפעל שמייצר, נניח, מייצר את תא זרע. תא זרע נמצא בייצור באשכים. ופתאום נכנסים גורמים זרים עוינים שמפריעים לייצור. ההפרעה היא פה לא בצורה של הפרשת חומרים טוקסיים שפוגעים, אלא עצם נוכחות הקורונה, שהיא למעשה אויב נסתר, גודלו 1/5,000 של סנטימטר, זה הגודל שלו. הוא לא נראה, זה אויב לא נראה, לא נמוש, ורק מסוגל לחדור לממברנות של תאים. כי גם לממברנה של תא, גם לממברנה של תא יש לה גודל מסוים, הוא מצליח להיכנס לחירור בתוך המעטפת של התא.
והאם ברגע שהחולה דוקטור גת נרפא כמובן בבוא היום, עדיין הנזק נשאר? זאת אומרת, על פי מה שאמרת, אם הנגיף פיזית מפריע, ברגע שהוא מסתלק מהגוף, ההפרעה צריכה להיעלם.
קשה לי לענות לך לשאלה הזאת, כי זה לא נחקר וגם לא פורסם מה הנזק שהוא עושה. אבל באופן אינטואיטיבי, קל לי להגיד, יותר נוח לי להגיד, שברגע שהווירוס נעלם, אז תיעלם גם התופעה של הפרעה בפריון. צריך להבין ככה, תא זרע נוצר במפעל. זה מפעל שמייצר מוצר שקוראים לו תא זרע, וזה נמצא באשכים, והמפעל הזה מייצר תא במהלך של 3 מיליארד תהליכי ייצור. תא זרע לוקח לו 3 מיליארד תהליכי ייצור כדי להיווצר. המפעל הזה צריך להיות נקי מהפרעות, נקי מכל גורם זר שלא שייך. הגודל של הקורונה הוא 1 חלקי 5,000 של המילימטר, ויש לו כושר חדירה וכושר הצמדות לתאים שמכילים DNA. הוא עצמו לא יכול להתרבות בפני עצמו, אין לו את הכלי הזה, לכן הוא חייב להיצמד ולהיכנס לתא שיש לו DNA. הוא עצמו נחשב ל-RNA, לא DNA. ה-RNA הזה נכנס לתא, נצמד ל-DNA, והתא של DNA, עם DNA תקין, תא תקין, עם DNA תקין, כשהקורונה נכנסת לתוכו, ה-DNA מתחיל לחלק אותה, הוא מתייחס אליה כאילו זה חומר של עצמו, אין לו את ההבנה שזה משהו זר עוין. אז הוא מתחיל לחלק אותו, וככה הווירוס מתחלק, על ידי ה-DNA האמיתי שלנו. זאת אומרת, הוא צריך לבוא באופן פיזי, מכני, פיזי, להיכנס לתא ולהתחלך.
כך שאם ברגע שהוא נהיה...
כן, 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 הבעיה היא פה פרזיטרית. זה ממש פרזיטריות מושלמת. ללא תא חי, הוא לא יכול להתרבות.
דוקטור גת, בוא נדבר ברשותך על העובדה שלפחות כך עולה מהמאמר או המחקר, הנגיף עובר בקיום יחסי מין, אז מה זה אומר שלא, היו דעות לכאן ולכאן בכל מה שקשור להזעה, אנחנו מבינים שבאוויר הוא עובר, ואפילו מצליח להשתהות באוויר בטיפות, ברסס, בטיפות קטנות וכו'.
בטיפות נוזל, כן. טיפות כן, אירוק.
אז מה קורה בנוזלי גוף אחרים?
תראה, כדי לענות על זה, אני אענה לך יותר בהרחבה קצת. הווירוס הזה, או שהוא חודר לתא, או שהוא רק מתלבש עליו מבחוץ. אז עכשיו, זה עדיין לא הגיעו לסוף התוצאות שלה במחקר הזה. אם הוא רק נמצא בנוזל הזרע והוא מחוץ לתא הזרע עצמו, אז הוא מפריע לתא עצמו. נניח יש תא מוכן שצריך להיפלט ולהיפגש מהביצית, ויש קורונה בנוזל הזרע. אז הקורונה בנוזל הזרע, אני אומר לך דברים שעוד לא חקרו אותם, אבל זה ברור, כי זה דברים מכניים ברורים ופשוטים. כן. התא הזה, מאחר והוא עטוף, מסביבו יש חומרים עוינים שלא שייכים אליו, הם מפריעים לו לתנועה. הרי התא הזרע, יש לו 6 שוטונים שמניעים כמו סירה את התא הזרע קדימה, כמו משוטי סירה. מניעים קדימה כדי להגיע לביצית. אז אם יש מישהו עוין בכמויות אדירות, זה במיליארדים, עוין בתוך הנוזל הזרע, הוא לא מאפשר לו לנוע כמו שצריך. זה צריך לראות את זה כאילו מפעל הכי חשוב בעולם שמייצר את התכונות האנושיות, מייצר את הבן אדם, זה התא הזרע, שפתאום באתר הייצור שלו הוצאה שלו לקראת הביצית נכנסים גורמים עוינים, והגורם העוין הזה מפריע לו ברמה המכנית להתקדם ולהתנועע. עכשיו, זה ברמה המכנית. אם הוא מצליח להיכנס לתוך התא, זה לא כתוב, לא, אנחנו לא יודעים, אם הוא מצליח להיכנס לתוך התא ולהתרבות לתוכו, זה בעיה כבר מסוג אחר, זה אז כאילו מפריע ליצור עצמו של התא. קודם הוא
שואל רק... נשמע שבאמת העניין לא נחקר עד תומו, וזו בעיקר השערה שכנראה היא תולדה של נזק שנמדד בקרב כמה חולים.
בדיוק, בסך הכל נבדקו 30 וכמה חולים, ו-15%, 38, הנה אני רואה, 38% נבדקו, וב-15% נמצא הקורונה. אני רק רוצה להגיד שבמדע של פוריות הגבר, אנחנו יודעים ש-15% בכל מקרה מהצעירים יש להם בעיה של פריון. זאת אומרת, יש פה מספר ממש מזדהים, 15%. 15% מהצעירים בגיל הפוריות, בגיל בין גיל 20 עד 30, יש להם בעיה של פוריות.
בלי קשר לנגיף.
בלי קשר לנגיף. אז פה יש לנו 38 נבדקים, שזה לא הרבה, ורפואה זה לא הרבה, זה רק התחלה של התחלה. אז ב-38% מהנבדקים, 15 מהם מצאו להם קורונה בתאי הזרע.
וואו.
זה סך הכל 6 אנשים.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור יגאל גת, מומחה בעל שם עולמי לפוריות הגבר, מנהל מרפאת גת גורן. תודה רבה לך.
בבקשה, בליטר, כל טוב לכם. כל טוב.
הדינוזאור המכונף מיקרו-רפטור החליף נוצות בהדרגה, ממש כמו ציפורים שאנחנו מכירים היום. כך עולה ממחקר שנערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת חיפה ומהחברה להגנת הטבע. המחקר הסתמך על מאובן של מיקרו-רפטור בין 120 מיליון שנה שנמצא בסין. חילוף הנוצות נעשה בהדרגה כדי שיכולת התעופה של הציפור או הדינוזאור לא תיפגע. המחקר פורסם בכתב העת קרן ביולוג'י. אנחנו שמחים לומר שלום למי שהוביל את המחקר, יוסף קיאט מאוניברסיטת חיפה ומהתחנה לחקר ציפורי ירושלים, השם נילי ודוד, שלום.
בוקר טוב דודו, בוקר טוב לכל המאזינים.
ראשית, בוא עקר לנו את המיקרו-רפטור, דינוזאו, אני ראיתי תמונות שלו שבאמת נראה כמו ציפור.
כן, נכון. אז המיקרו-רפטור הוא בעצם דינוזאו, טורף, די קטן, משהו כמו 80 סנטימטר, מה שמייחד אותו... היה שהוא בעל 4 כנפיים ונוצות ממש כמו ציפורים בנות ימינו.
אוקיי, אולי אני פספסתי את עניין כמה כנפיים, ראיתי שתי כנפיים, אבל אולי פספסתי. אוקיי, מה עוד אפשר לדעת על היצור הזה ומה הופך אותו לדינוזאור? כי אולי מדובר בציפור.
אז לא, קודם כל, בשביל שזה יהיה ציפור הוא צריך עוד כמה תכונות פיזיולוגיות, תכונות שקשורות בשלד שלו. אז לא, המיקרו-רפטור הוא בעצם דינוזאור לכל דבר, הוא בעצם סוג של לטאה, אפשר לומר. יש לו שלד של זוחל, יש לו לסתות, שיניים, וזהו, הוא בעצם ממש זוחל, אבל בשונה מהרבה זוחלים אחרים, ובדומה לזוחלים מוקדמים מהמזוזויקון, הוא כבר היה בעל נוצות, והוא שייך לענף הקדום שגם העופות בני ימינו משתייכים אליו.
רגע, אני קצת מבולבל, כי בזמנו אמרו שדינוזאורים הם סוג של לטאות, ואז הטרנד היה לומר שדינוזאורים הם בכלל ציפורים ולא לטאות, ועכשיו מדובר במשהו, כשאנחנו מדברים על המיקרו-רפטור, זה משהו שהוא דינוזאור שנראה כמו ציפור, אבל אתה אומר שהוא קרוב ללטאה, והוא לא בהכרח קרוב לעוף שלנו שאנחנו מכירים היום?
הוא קרוב, אבל הוא עדיין מוגדר כזוחל, ולא כציפור.
זוחל, אוקיי, מעניין מאוד. אז בוא נדבר על הנוצות. אנחנו יודעים שגם לדינוזאורים ללא כנפיים היו נוצות, כך לאחרונה עלה גם בתוכנית שלנו. אז מה אנחנו יודעים על הנוצות ואיך בעצם גיליתם את זה?
נכון, אז קודם כל הנוצות המוקדמות היו בעצם התפתחות מקסקסים, הן היו נוצות קטנות יחסית ששימשו כנראה לתקשורת חזותית או לשמירה על חום הגוף של בעלי חיים הללו, אבל בהמשך של האבולוציה התפתחו נוצות ארוכות יותר, נוצות גדולות, שבעצם אחד התפקידים החשובים של הנוצות האלה זה הגדלה של שטח הפנים של הכנף, ועל ידי ההגדלה הזאת הנוצות מאפשרות את יכולת התעופה, גם בדינוזאורים הקדומים האלה וגם בעופות בני ימינו.
זאת אומרת שהנוצות עצמן לא נוצרו כדי שבעל החיים יעוף, בכלל זה התחיל משמירה על חום או משהו כזה, ורק אז הם הצליחו לרתום את הנוצה לשימוש אחר, לצורך אחר.
נכון מאוד, הנוצות המוקדמות היו נוצות קטנות הרבה יותר שלא אפשרו תעופה.
וואו, עכשיו, איך עובד כל עניין חילוף הנוצות?
כן, אז חילוף נוצות זה תהליך, אם אנחנו נסתכל על עופות בימינו, זה תהליך מאוד חשוב במחזור השנתי של הציפור. הסיבה היא שנוצות נשחקות עם הזמן והתפקוד שלהם יורד, ולכן יש צורך לחדש אותם. אבל בשונה משיער או ציפורניים או מבנים חלבוניים אחרים שמופיעים בקבוצות שונות של בעלי חיים, הנוצות לא יכולות להתחדש מהבסיס. כלומר, כששערות נשחקות, הן ממשיכות להתחדש מהבסיס, אבל הנוצה לא יכולה להתחדש באופן הזה. ולכן כשנוצה של ציפור נשחקת, הציפור חייבת להשאיר את הנוצה הישנה, ולוקח זמן רב יחסית במונחים של תפקוד ושרידות, עד שהנוצה החדשה מגיעה לגודל המלא, ובעצם ממלאת את התפקיד של הנוצה שנשחקה ואושרה מהציפור. ולכן הדבר הזה מביא לפגיעה זמנית בתפקוד של הניצוי, וכאן אנחנו מגיעים לנושא של החילוף המדורג. כדי למנוע או לצמצם את הפגיעה בתפקוד של הניצוי, במיוחד בהקשר של תעופה, ציפורים בנוס ימינו, רוב המינים מחליפים את נוצות התעופה בדירוג. כלומר, בכל זמן נתון במהלך החילוף, רק מספר מועט של נוצות מתחלף ונמצא בצמיחה, כך שהחוסר בכנף במשטח התעופה הוא מוגבל יחסית. הבעיה שיש מחיר לדירוג הזה. ככל שהתהליך מדורג יותר, הוא גם ממושך יותר. במקרים קיצוניים, בציפורים, מדובר בתהליך שממשך ממש חודשים רבים. ולכן, במינים שלא תלויים בתעופה שלהם, והדירוג הזה לא נצרח בהם, התפתח דגם אחר של חילוף. והוא חילוף של כל הנוצות בו זמנית. אני מדבר על נוצות התעופה כמובן. ואז הרווח מזה הוא שהחילוף נמשך על פני שבועות בודדים בלבד. אז מינים כאלה שלא תלויים בכושר התעופה יכולים להיות או מינים שלא עפים בכלל, כמו יען או פינגווין שמוכרים לכולם, או מינים שחיים בבית גידול מאוד מוגן, שמאפשר להם להסתתר מטורפים טוב מספיק ללא תלות בתעופה. ומה שאנחנו בעצם עשינו במחקר הזה, אנחנו הלכנו הפוך, הלכנו והסתכלנו מה הדינוזאור הזה עושה, כיצד הוא מחליף את הנוצות, ואמרנו, בואו ניקח את המידע הזה שאנחנו רואים על החילוף, ואני אנסה להסיק ממנו על יכולת התעופה ובית הגידול של המייקרורפטור. כי המייקרורפטור, כמו דינוזאורים רבים, הוא בעצם מייצג מין שאנחנו לא מכירים, בשונה מהציפורים. אני מסתכל על ציפורים, אנחנו יכולים לומר, הציפור הזאת אפה, ולכן היא מחליפה את הנוצות באופן מדורג. היא לא אהפה, ולכן היא מחליפה את הנצות בו זמנית. הדינוזאור, אנחנו לא מכירים אותו מספיק. חוץ מהשלד שלו, אין לנו עליו הרבה מידע.
תודה לך, יוסף קיאט, מאוניברסיטת חיפה, ומהתחנה לחקר ציפורי ירושלים, השם נילי ודוד. תודה רבה לך.
תודה רבה. לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה להזכיר את השותפים שלי במחקר, אמיר בלבן מהתחנה לחקר ציפורי ירושלים, פרופסור ניר ספיר מאוניברסיטת חיפה, כמובן השותפים הסינים מהמכון לפלנטולוגיה באקדמיה למדעים בסין. תודה רבה, להתראות.
בחשבון זה נכון, אי אפשר לרפרף. בחשבון זה נכון, אי אפשר לצפצף.
בחשבון זה נכון, אי אפשר לזייף.
אך מי אמר שבחשבון אי אפשר לקיים?
ובמסגרת פינת המתמטיקה נלמד על אקסיומה. שלום למיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
שלום, שלום.
אחד המושגים היום המרגיזים ביותר בתחום המתמטיקה, כי מה זה אומר ככה זה?
אז אנחנו היום התכנסנו כדי לנפץ בועה, וכדי להוריד את המושג הזה מה מעמד המיתולוגי שהוא תפס, כי אומרים עליו, מה זה אקסיום הזה? אי אפשר להוכיח את זה, זה בטוח נכון, יש, זה מושג שאפוף בכל מיני אמירות פומפוזיות כאלה, והיום אנחנו נתקע שיקה חדה בבלון הנפוח הזה. אז האקסיומות התחילו לדבר עליהן, מי שהתחיל לדבר עליהן היה אוקלידס. כמו הרבה מאוד דברים במתמטיקה, גם הוא היה יווני, והוא עסק בגיאומטריה, והוא אסף כל מיני רעיונות וכל מיני טענות שמתמטיקאים אחרים עשו. חלק גדול מהעבודה שלו היה פחות דברים שהוא הראה בעצמו, אלא הוא אסף כל מיני הוכחות ותגליות מתמטיות של מתמטיקאים אחרים, הוא ארגן אותם בצורה מאוד מאוד טובה, והוא היה הראשון לשאול את השאלה, אבל למה בעצם כל זה נכון? זאת אומרת, הנה יש לנו כל מיני חוקים מתמטיים, כללים גיאומטריים, אבל מניין לנו שזה נכון? על מה אנחנו מתבססים כשאנחנו יודעים שזה נכון? ואז בא אוקלידס ונתן רשימה של 5 טענות מתמטיות, רובן מאוד מאוד פשוטות, כמו כל שתי זוויות ישרות שוות אחת לשנייה, בין כל שתי נקודות עובר קו ישר, דברים כאלה. והוא אומר, מתוך 5 הטענות האלה, שהן אמיתות מובנות מאליהן, הן מעידות על האמת שלהן עצמן, עד כדי כך הן נראו לו ברורות מאליהן.
זאת אומרת שלא צריך, מה, לא צריך להוכיח, אי אפשר להוכיח את הטענות האלה, שבין שתי נקודות עובר קו אחד?
אז אוקלידס פתר את זה במין נפנוף ידיים כזה, הוא אומר, לא, ברור לנו שהן נכונות. אבל השאלה היא, מה זה אומר הברור הזה? שאי אפשר להוכיח, שלא צריך להוכיח? כמובן, מתמטיקאים כמו מתמטיקאים, אתה נותן להם דבר כזה, משם הם בילו משהו כמו 2000 שנה, בלנסות להוכיח את הטענות האלה. ככה זה, אתה אומר למתמטיקאים, אי אפשר לעשות משהו, אז הם מנסים לעשות את זה. והתובנה שהגיעו אליה בסופו של דבר, קודם כל אין שום דבר ייחודי לאקסיומות האלה. אפשר היה לקחת אקסיומות אחרות. למשל, לפני כמה שנים שינו את האקסיומות של אוקלידס, כשכתבו מחדש את ספרי הלימוד, ראו שכדי ללמד תלמידים מתמטיקה נוח יותר להתחיל דווקא מטענות אחרות, למשל מטענה שהיא טענה על מלבן, מתחילים ממנה. אז אין שום דבר קסום בחמש אקסיומות של אוקלידס. אפשר היה במקומן לקחת טענות אחרות, להתחיל מהן כאבני בסיס, ולבנות מהן את כל שאר המתמטיקה, כולל את האקסיומות של אוקלידס. זאת אומרת, ואז את העניין הזה של בין שתי נקודות בונים קו ישר, אתה פתאום מוכיח את זה אם אתה יוצא מנקודת מבט אחרת. זאת אומרת, האקסיומות הן לא איזה אמת קוסמית על העולם, אלא הן בסיס כלשהו שאתה חייב לקחת כדי להתחיל לבנות ממנו בניין.
סקרנת, אבל אנחנו נשמח לקבל דוגמה לעניין הזה, כי עדיין האקסיומה זה משהו שהוא כל כך חרוט, לפחות אצלי במוח, כמשהו שהוא לא ניתן להוכיח, וזו אמת שקחו את זה ממני, ועל זה בונים את כל המתמטיקה, שקשה להשתחרר מהמחשבה שאולי באמת באמצעות התבוננות אחרת, כן אפשר להוכיח חלק מהאקסיומה.
כן, אנחנו לפעמים מציגים לנו את זה כאילו בא נביא מהשמיים, נתן לנו את רשימת האקסיומות, והן חקוקות על לוחות אבן ומהן, אנחנו לומדים את כל שאר המתמטיקה. אז זה ממש לא כך. אם אנחנו מתחילים מכלום, אנחנו חייבים להתחיל ממשהו. כן? זאת הייתה בעצם הגדולה של אוקלידס. אוקלידס הבין שכדי ללכת קדימה, אנחנו חייבים לקבוע משהו בתור בסיס. אבל כך למשל את הטענה הזאת שבין כל שתי נקודות עובר קו ישר אחד ויחיד. כן? כן. מתוך הטענות האלה של אוקלידס אנחנו מגיעים למסקנה שבמשולש יש 180 מעלות. זאת מסקנה שאנחנו מגיעים אליה בגיאומטריה. מסתבר שאפשר לקחת את זה, את האמירה הזאת שבמשולש יש 180 מעלות, להניח ולהגיד, רגע, בואו נתחיל מזה. נתחיל מזה שבמשולש יש 180 מעלות. נצרף לאמירה הזאת עוד כל מיני אמיתות כאלה מתמטיות, ואז אתה מקבל סט חדש של אקסיומות שמהן אתה יכול לבנות את הגיאומטריה. אתה יכול להוכיח את האקסיומות של אוקלידס כשאתה מתחיל פשוט מנקודת מבט אחרת. אז האקסיומות הן לא אמת קוסמית. הן איזושהי נקודת מבט, איזושהי נקודת התחלה. אתה אומר, אני חייב להתחיל מאיפשהו. אז אלה הטענות שאני בוחר להתחיל מהן, אלה הטענות שאנחנו מסכימים בינינו לבין עצמנו.
אבל הן לא הטענות היחידות שמהן ניתן להתחיל לבנות את כל המתמטיקה.
לא, לא, אין דבר כזה הטענות היחידות. כל תורה מתמטית, מצד, ופה יש סתירה, כן, לכאורה. כי מצד אחד אי אפשר בלי אקסיומות. אתה לא יכול לפתח תורה מתמטית בלי אקסיומות. אתה חייב להתחיל ממשהו. יש משהו שאתה חייב לקבל כנכון, ואז להתחיל להסיק ממנו מסקנות לוגיות. אבל מצד שני, המשהו הזה הוא אף פעם לא יחיד ומיוחד. אתה תמיד יכול להגדיר קצת אחרת את סט ההנחות שאיתן אתה מתחיל, ולהגיע לאותן המסקנות.
תודה לך. מיכאל גורדין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה.
בשמחה.
ובפינת השירה שלנו נעסוק בהזדקנות הקול, והאם שירה נכונה יכולה למנוע את התסמינים, ובכלל איך אפשר לשמור על הקול שלנו. שלום לרונה ישראל קולט, זמרת סופרן, מורה וחוקרת קול במכללת לוינסקי, מנהלת כיתות האומן הבינלאומיות לשירה אומנותית בירושלים. שלום.
שלום דודו.
אפשר לעצור את הזמן ואת סימניו שניכרים בין היתר בקולנו?
אני חושבת שאפשר. תרשה לי לשאול אותך אבל שאלה אישית. אתה עושה ספורט? יש לך שגרת טיפוח?
אני משתדל לרוץ מדי כמה ימים. בזה מסתכם החוב שלי לחברה בכל מה או לגוף שלי בכל מה שקשור לספורט. משתדל, כן.
כן, בדיוק. יש לנו הבנה שאנחנו צריכים לעשות את זה. גם מי שלא שומר על שגרת טיפוח יודע שהוא צריך. זה מחלחל אלינו מכל פרסומת, מכל מותר צריכה. הם אמורים לעזור לנו לשמור על היכולות של הגוף כדי למנוע או לפחות לדחות כמה שאפשר את תהליך ההזדקנות. לא ניכנס לזה עכשיו, אבל כולנו רוצים לדחות את תהליך ההזדקנות, כי אנחנו חברה שמקדשת את הנעורים. אבל מעבר לכך, אני חושבת שמעבר לנעורים, אנחנו רוצים פשוט שיהיה לנו טווח רחב ככל שניתן של הבאה ותנועה בכל גיל.
לגמרי.
אז זהו שאני חושבת שמבחינות רבות אנשים מתייחסים לקול שלהם לא כאל איבר פיזי שמצריך תרגול, אלא משהו הרבה יותר ארטילאי. הוא פשוט שם. אולי זה קשור לתחום הנפש והרגש, כי באמת הקול הוא זה שמצמיר אותם לצליל, אבל מרבית האנשים לא מאמנים את הנפש והרגש שלהם על מנת להשאיר אותם גמישים וצעירים, אולי באמת הם צריכים לעשות את זה. אז במובן של הזדקנות ווקלית צריך להתייחס לזה כמו לכל שריר אחר בגוף. בגלל אם זה שריר, חל עליו כלל זהב, שנכון גם עבורו, use it or lose it. אני תרגמתי זה לשימוש או שיבוש. תשתמש או תתייבש.
אנחנו אבל בדרך כלל כן משתמשים בקול שלנו אם נרצה או לא, נכון? זה לא משהו
בדיוק, השאלה איך להשתמש ומה בדיוק אנחנו מאבדים. הרי יש לנו קול. מה מתקלקל? איך אנחנו יודעים כשאנחנו מאזינים למישהו, אנחנו יודעים במידה דיוק די גבוהה לפי המחקרים, 83%, אם אני אתן את זה מספר ממחקר אחרון, אנחנו יודעים לזהות על פי הכל בלבד את הגיל של הדובר. אז איך אנחנו מזדקנים, איך אנחנו יודעים, כשאנחנו רואים מישהו, אנחנו יודעים לפי הקמטים שלו, האור, מאבד מהגמישות, איך אנחנו שומעים את ההזדקנות הווקלית הזו, ואם אפשר לדחות את זה, ובאיזה גיל מומלט, להתחיל לנסות לדחות. אז קשה לשים את האצבע על איזשהו רגע מסוים, אז הגוף שלנו דינמי, הוא כל הזמן לא מפסיק להשתנות מרגע הלידה. אז צריך לתת איזשהו קו גבול מלאכותי, להגיד, אוקיי, הגוף, הכל מתבקן בערך מגיל 60. נגיד, אתה פנסיונר, ומשם החוקרי הכל אומרים שהכל מתבקן בצורה מובחנת. ולנו כנראה קשה להבחין שהכל שלנו עצמנו משתנה, אין לנו ראי ווקלי, אז אני שם את זה בצורה מלאכותית. המונח הרפואי שמתייחס לשינוי הקול אחרי גיל 60 הוא פרס בייפוניה, שפרסבוס ביוונית זה זקן, פוניה זה קול, ויש גורמים רבים שגורמים לזה להזדקן. אחד זה ההתתמקות והגילול של הרקמות הריריות של מיתרי הקול, מה שנקרא גם אטרופיה או ניוון של האזור. בעקבות זה המיתרים ושפתות הקול לא נפגשים עד הסוף, מה שמאפשר להעביר לחדור דרך האזור המפגש אמור להיות סגור, ואם תוסיף לזה גם אובדן לחוץ בגלל לקיחת תרופות מייבשות, נגיד לחץ דם, נוצר צליל מלא אוויר שמגרה את המיתרים, הצליל לא צלול, וזה גורר שרידות ועייפות. בנוסף, יש גם הגבלה הדרגתית של התנועה והירידה במסה של שרירי הלשון, הלסת, שאר השרירים שתומכים בתנועה של מערכת הקול, כל אלה עשויים לגרום לרעד או לחוסר יציבות בגלל היכולת לשלוט בגובה הצליל. תוסיף לזה גם הפחתה בנפח האוויר בריאות, אם אתה מאבד גמישות של הרקמות והשרירים, ובנוסף גם תהליך אוסטיופורוזיס, דילול העצם, אתה מחופף את השלד והצלעות, זה לוחץ על אברי הנשימה והסועפת, זה גורם לאיבוד עוצמה ווקלית. אחת הטענות הכי נפוצות בגיל המבוגר זה שלא שומעים את הקול של הבן אדם המבוגר. מצד השני, הוא מנסה להפיק את הקול בצורה מאומצת ומעייפת, וזה בגלל שהגרון מתאמץ בקום השרירים שכן אמורים לעבוד. תוסיף לזה גם השפעה של הורמונים. גובה הצליל עולה אצל הגברים בגלל ההפחתה ביצור טסטוסטרון. אצל נשים זה ההפך. הכל יורד.
אני מוכרח לומר שהצלחת לדכא אותי. זה מה שזה תמיד
בחיבור העתיד. זה רק מה שקורה. תכף נגיד מה, איך אפשר לצמצם את זה. יודעים שהגוף מזדקן. זה תהליך בלתי הפיך, אבל אפשר למנוע. אז אם אצל נשים הייצור אסטרוגן פרוסטרון יורד, אז זה גורם צמצום של המנעד הצלילי, וגם הרגשי, כי אתה פשוט יכול להביע פחות. אז אני לא אגע, אני רואה שאתה כבר בצד השלילי הזה, גם השיניים, גם אובדן השמיעה, לא חסר. אבל אני רוצה לגעת גם בגורמים שמסכנים את הכל, לא שום קשר לגיל הכרונולוגי. זאת אומרת, אתה יכול להיות גם בן 30, ועדיין להישמע זקן, בגלל שני גורמים עיקריים, עישון וריפלוקס. אל תעשנו.
מה שאני רגע, עישון ברור?
ריפלוקס.
אוקיי.
העיצור מוגבר של מצע הקיבה. האישון מהבית המיתרים, החום של הסיגריה יכול לגרום צלקות על המיתרים, הוא מגביר את הייצור של חומצות הקיבה, שזה גם ריפלוקס עושה, המיצי קיבה עולים, החומציים עולים לכיוון הוושט, בגלל שהשסתום שם נחלש, החומציות גורמת ייצור מוגבר של איכה, ואז אתה מקחקח כל הזמן, יש לך תחושה מלאובה בגרון, וזה מביא גם לצרידות. וזה גם צעירים, ומומחים מאוניברסיטת פיטסבורג טוענים שיש עלייה בשכיחות של הפרט באיפוניה של ההזדקנות הווקלית בעשורים האחרונים. מעניין לחשוב למה. אני לא חושבת שאנחנו אוכלים אוכל יותר חומצי, אבל אני חושבת שהשימוש בטלפונים מנוון את הכל, כמו ששימוש באוזניות מנוון את השמיעה. עכשיו נעבור למשהו קצת יותר אופטימי. נשמע את הזמרת בת 96. הגברת ב-96, נולדה ב-1924.
אז איך את מסבירה את זה?
אוקיי, היא עשתה משהו, היא שרה כל חייה. זה מביא לחלק האופטימי של מה אפשר לעשות כדי למנוע את ההזדקנות הזו. כל ההצעות הכלליות שנכונות לגוף, לטיפוח שאתה עושה, לרוץ, להישאר בריא ואופטימי, להגברת נפח הריאות, נכון, אל תעשן. אל תאכל מאכלים חמים וקרים שיכולים, מאכלים חמים מדי, רותחים, שהם עושים ליצור נזק מצטבר על הצטלקות המיתרים. לשתות המון, בין ליטר וחצי לשניים, זה נכון לכל המערכות בגוף, באזור הגרון, אם הוא מתייבש, בלוטות הרוק מייצרות פחות, אז צריך שיהיה שם הרבה שיחה, הרבה לכלוח. ואז אומר שאתה לא מקחקח, ואתה לא משתעל, כי אלה דברים שממש מומלץ להימנע מהם. גם לא לישון עם מזגן מייבש, אז נשמור על עצמך רענן. כל המומחים מתריעים את נעימות הכל כשהוא לא במיטבו. אם אתה משתעל, אם אתה מקחקח, אם אתה מרגיש שהכל לא במיטבך, תשתוק. תדחה את השידור, תדחה את הסטנדאפ, עדיף להימנע. כי זה, הכל הוא איבר שצריך המון תשומת לב. כמובן, התזונה, כל אחד מה שנכון לו, ולגבי משהו ווקלי, ספציפי, לא לצרוח. להימנע ממאמץ יתר כמו צרחות. אבל מצד שני, מה שאמרנו בעבר, מותר וצריך לצעוק במינון נכון. הצרחה מאמצת את הגרון, הצעקה מאמצת את השרירים שאמורים להתאמץ, והיא באמת מומלצת. אתה במידה רבה משלם על חטאי העבר של ההתנהגות הווקלית שלך. אנחנו יכולים לקחת את זה 50, בגיל 60 אתה כבר מתחיל לשלם. אז אם אתה צורח הרבה, גם ישנאו אותך. וגם תאבד את הקול שאי אפשר לך לצרוח. ואם אתה לא יודע להבחין בין צעקה לצרכה, תיגש למורה טוב לפיתוח קול, והוא יסביר לך אם אתה צועק או צורח. רובנו יודעים, אבל ככה אתה תרוויח פעמיים. כשאתה צועק, חושבים שאתה סמכותי, וכשאתה צורח, חושבים שאתה גואלי. אז כבר הרווחת בכל מיני מישורים. יש okay, עוד
אז, לא, אז רגע, אם נעשה סיכום ביניים, לא הכל עבוד, וכן אפשר לשמור על הקול שלנו, באמצעות גם תרגול וגם שתייה, וכמובן לא לעשן, ושאר עניינים שכן יגרמו לנו להישמע טוב, או לא סדוק, או לא חלול, נכון. גם בגיל מבוגר.
בהחלט. אתה צריך קודם כל להיות מודע למה שיש לך. לא, מעולם לא מאוחר, זה אף פעם לא מאוחר. יש לי תלמידה ב-91 חולת פרקינסון, לא שמעו אותה בכלל, וזה הפיך. כל גיל זה הפיך. זה אמנם הרבה יותר קשה, והיא אפילו לא זוכרת מה היא איבדה, אבל מכל נקודה שהיא אפשר להתחיל. יש גם פתרונות פולשניים של הזרקות למיתרים, אבל הם מתפוגגים, וזה לא פותר את הבעיות. אז בעיקר להשתמש בכל, לשיר. הרבה, במקלה, באמבטיה, ברחוב, לאשתך, לילד, לפחות תגלו מה יש שם, מה אתם עשויים לאבד, שאם המנעד מצטמצם, לפחות תדע מה היה לך, ואולי זה יעודד שימוש יותר מושכל בקול שלך, כי אתה לא רוצה לאבד. אם אתה משתמש בקול שלך בצורה מאוד מונוטונית, למעשה לא מקדיש לו תשומת לב, אתה אפילו לא שם לב למה שאתה עשוי לאבד, והכל משפיע על מערכות אחרות בגוף. יש פה סידוד מערכות, אם אתה מאבד את הכל, אתה מאבד יכולות אחרות. אז אם אתה שומר עליו צעיר, אתה צעיר בכל מיני רמות. זאת אומרת, הוא משליך על כל המערכות האחרות. אז אולי באמת אפשר לשמוע את טום ג'ונס, אחרי 50 שנות קריירה.
ואז נסיים בבקשה, כן.
בגיל 80, בגיל 80 נשמע, איך הוא נשמע? הרבה רוצים לשמוע כמה הוא בגיל 20.
ותודה רבה לך על הדברים, רונה ישראל קולת, זמרת סופרן, מורה, חוקרת קול במכללת לוינסקי, מנהלת כיתות האומן הבינלאומיות לשירה אומנותית בירושלים. תודה לך, בואו נשמע.
תודה לך.
אנחנו סיימנו את השעה הראשונה מתוך שתיים שלנו. ראשית נספר לכם מימל על המשדר, האורך הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני די-ג'יי אלון נקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אפשר להאזין לי שלושה שיודעים גם בשידור חוזר, גם בכאן תרבות בשבע בערב, וגם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי.
כאן תרבות. הולך להיות מעניין הבוקר. עכשיו, שלושה שיודעים. כאן תרבות. שלושה שיודעים.
שלום לכם. אסטרואיד גדול במיוחד מתקרב לכדור הארץ ויגיע לנקודה קרובה ביותר אלינו מחרתיים. כך מזהירים מדענים מנאסא, מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם. אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, שעה שנייה. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים, ובשעה הזו נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. הופכים את האבטיחים לדלק, ולא פחות חשוב, לאלכוג'ל. וגם, אוכלוסיית אוגרי הבר הולכת ומצטמצמת, וכעת המין נמצא בסכנת החדה קריטית, ועוד הרבה עניינים. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני די-ג'יי אלון נקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, באמצעות ספוטיפיי, באמצעות אפל. בואו נתחיל. אסטרואיד גדול במיוחד עומד להתקרב לכדור הארץ מחרתיים, כך מזהירים מדענים מנאסא. סוכנות החלל האמריקאית, האסטרואיד זכה לשם 2020 ND, נדגיש הוא לא בהכרח התנגש בכדור הארץ, אבל הוא התקרב אלינו מאוד. האם זה מסוכן ועלינו למכור את המניות ולברוח למאדים? האיש היחיד שיודע את התשובה הוא דוקטור דוד פולישוק, אסטרופיזיקאי ממכון ויצמן למדע. שלום לך.
שלום לכולם, מומחה למסחר בבורסה, בהחלט.
אז רק תן לנו את האינפוטים שלך ונחליט מה לעשות עם המניות, לברוח או יתנגש במחורתיים בכדור הארץ?
תרם למכור את המניות, אנחנו פה נשאר על כדור הארץ, כי האסטרואיד, שאומנם יחסית גדול, הולך לעבור במרחק של 5.5 מיליון קילומטרים. במושגים אסטרונומיים זה מרחק זעיר, ובכל זאת זה מרחק בטוח מאיתנו. לשם המחשה, עלינו אנחנו יכולים לזכור שהירח עובר במרחק, מקיף אותנו במרחק של כ-380 אלף קילומטרים, כלומר זה מרחק שגדול פי 10, אז הוא יעבור ככה מרחוק לשלום, נפנף לו ולא יותר.
אוקיי, אז גם מזל שאין לי מניות כמובן, אז בואו עכשיו נדבר ברצינות. מדובר באסטרואיד שיגיע לנקודה קרובה ביותר לכדור הארץ, אבל אתה אומר שהיא עדיין מספיק רחוקה כדי שנרגיש בטוחים, מדובר במיליוני קילומטר מכאן, וכפי שאמרת, הירח נמצא בין 360 כזה ל-400 אלף קילומטר מאיתנו, כך שהגרם השמימי הזה הוא יהיה מספיק רחוק מאיתנו, ובכל זאת יש כאלה שאמרו שהוא חצי מסוכן, לא? כך עולה לפחות מהכתבה שקראתי.
בוא נאמר, הוא לא מסוכן, נאסא מגדירים את המרחק הזה, מרחק מסוכן פוטנציאלית, זה לא באמת מסוכן, לנו זה דווקא, לנו, אסטרונומים כמוני, זה דווקא מעניין, כי יש לי פה אפשרות לראות איך מתנהג גוף בגודל של 100-200 מטרים. גופים בגודל כזה, כאשר הם נמצאים בחגורת האסטרואידים, הם רחוקים מדי, ואני לא יכול לא למדוד אותם, לא לראות ממה הם עשויים, אבל במרחק הזה של 5.5 מיליון קילומטר, זה דווקא לא רע בכלל, למעשה אפילו אתמול בלילה השתמשנו בטלסקופ שלנו בשביל לצפות בו, ואני מקווה שהנתונים יהיו מעניינים ונוכל ללמוד כל מיני פרטים על האסטרואיד הזה.
זאת אומרת שכבר ברגעים אלה הוא דוהר לעברנו, נכון? הוא עדיין לא הגיע, זה יקרה מחורתיים, הנקודה הקרובה ביותר אלינו.
נכון, אבל הוא הולך ומתקרב, אז הוא יחסית בהיר, בהיר בשביל הטלסקופ שלי, אבל עוד יומיים הוא יעבור אותנו, ואז הוא יהיה דרומי מדי, כן, עבורנו פה בישראל הוא יהיה מתחת לאופק, ונושא הוא גם יהיה כבר בכיוון השמש, אז אפילו בכלל לא נוכל לצפות בו. כך שהייתי מסכם את זה, אירוע מעניין אסטרונומית, מזכיר לנו שהגופים האלה נמצאים שם בחלל ועוברים שוב ושוב, אבל אנחנו עדיין יכולים לישון בשקט.
אפשר לישון בשקט? אמרת שגודלו מצד לצד זה בערך בין 100 ל-200, לדעתי 170 מטרים, נכון?
כן, כזה? זה הערכה, 170 מטר. אולי חשוב להדגיש שאם גוף כזה נופל על תל אביב, אז כל גוש דן הולך קפוץ, כלומר, זה גודל מכובד ביותר.
כי מה מהירותו, אני מנסה לחשב את אתנה, או סתם להתענג על מהירות גבוהה, או להתענג מבחינה של פחד כמובן.
לא, המהירות שלו כמה עשרות מטרים בשנייה, כלומר, מהירות גבוהה. אולי לשם המחשה, נזכר באירוע שקרה לפני 7 שנים, שאז אסטרואיד פגע או התפוצץ מעל עיר בשם צ'ליאבינסק ברוסיה, ומגל העדף שם נשברו חלונות וגגות וכו', ונפצעו יותר מ-1,000 אנשים. האסטרואיד ההוא, הגודל שלו היה בסך הכל כ-20 מטרים, 30 מטרים.
וואו.
ופה אתה מדבר על משהו שגדול כמעט פי 10. אז גם הנזק יהיה גדול הרבה יותר, כן? כיוון שהם חוזרים על גודל שגדול פי 10, הנפח גדול פי 10 בשלישית, כן? בדרך כלל זה 1,000, כך שגם הנזק יהיה גדול פי 1,000. מזלנו, כאמור, עובר רחוק מאיתנו, שלום ולהתראות.
יגיע לנקודה הקרובה ביותר אלינו, אבל זה עדיין מספיק רחוק לשמחתנו.
כן, כן. אולי, אנשים לפעמים אומרים, רגע, הוא לא יכול לשנות את המסלול שלו ככה פתאום. לא, הוא לא יכול לשנות את המסלול שלו פתאום, בטח לא כשהמרחק הוא מיליוני קילומטרים. אז דבר זה לא יקרה. יכול להיות שהוא יפגע בנו עוד 10,000 שנה, עוד מיליון שנה, אנחנו לא יכולים לדעת את זה.
אז בוא באמת, בוא נדבר באמת על האסטרואיד, גם על ההרכב שלו וגם על המסלול שלו. מניין הוא מגיע? מה המסלול שלו? ממה הוא עשוי?
המסלול שלו מאוד אליפטי. הוא מגיע למעשה אפילו מעבר לחגורת האסטרואידים. הוא חוצה את כל החגורה הזאת, אוקיי? המרחק, סי המרחק שלו זה 3.8 פעמים המרחק כדור הארץ שמש, והנקודה הכי קרובה שלו זה ממש על המסלול של כדור הארץ. כלומר, ככה הוא מגיע, אומר שלום, וחוזר בחזרה. זה אומר שכנראה, סליחה, אני לא יודע ממה הוא עשוי, כלומר, יש כל מיני סוגים של אסטרואידים, שזה אני צריך לעשות תצפיות מיוחדות כדי לדעת, אני משאר לעצמי שנעשה את זה, שאחרים יעשו את זה בהמשך, אבל הוא יכול להיות עשוי מסיליקטים, שזה אבנים, כמו שאנחנו נאמר, מכירים שאנחנו יוצאים החוצה, הוא יכול להיות עשוי מחומרים יותר רכים, שמבוססים על כל מיני מינרלים שמבוססים על פחמן, זה חומרים יותר נדירים על כדור הארץ. הייתי אומר לך שאם היו שואלים אותי, הייתי דווקא שמח שהוא יתנגש בנו, שהייתי יכול ככה להחזיק ביד אבן מהסגנון הזה, מהסגנון הפחממני, כי זה חומרים מאוד נדירים על כדור הארץ. לצערי זה לא יקרה הפעם.
ובכל, אתה גם הזהרת אותנו שאם זה היה קורה, זה לא היה טוב. זאת אומרת, יכול להיות שאתה היית נהנה אם היית גר מספיק רחוק.
תאר לך, לגמרי, תאר לך שהיה לנו יכולת להנחית אותו באיזה מקום כרצוננו על כדור הארץ. לז'ול ורן אפילו היה פעם ספר בסגנון הזה, שיורים באיזה אסטרואיד ומנחיתים אותו בגרינלנד. זה רק סיינס פיקשן, אבל אם זה היה באמת, זה דווקא היה יכול להיות רעיון נחמד.
עכשיו, איך באמת מתגבש אסטרואיד כזה? איך הוא נוצר? מה המקור שלו? האם ללמוד את האסטרואיד או על האסטרואיד זה משהו שעשוי לרמז לנו על התגבשות כוכבי לכת למשל, או מערכת השמש?
בהחלט, בהחלט. זה מאוד תלוי בהרכב שלו. ברגע שנדע את ההרכב שלו נוכל לדעת. יש לנו שתי אפשרויות. הוא יכול להיות גוף של התגבש מחומרים יותר קטנים, אבל לא גדל מעבר לזה. אם נגיד מספיק מהר, כך שכל התנגשות שלו בגוף אחר לא הגדילה אותו. אז זה יכול להיות, זה סיפור אחד. זה הגיוני אם ההרכב של הגוף הזה באמת מבוסס על פחמן. כלומר, משהו שהוא יותר רך וקל. אם זה גוף, נאמר, שאפילו עשוי מברזל, אז זה כבר סיפור אחר. במקרה הזה, סביר שזה איזה שבר מאסטרואיד יותר גדול, שהתפרק כנראה בגלל התנגשות. גופים כאלה, גופים נגיד שעשויים מברזל, מגיעים מליבות של מיני כוכבי לכת, שהיו פה לפני מיליארדי שנים, והתפרקו מאז בגלל התנגשויות, ואז אתה מזהה את האסטרואידים, ואני אומר, זה היה המקור שלהם.
כן? זה בכלל מעניין, אם זה היה הלב הפועם או הלא פועם של כוכב לכת, וואו.
אנחנו למשל יודעים על כדור הארץ שיש לו ליבת ברזל, איזו מעטפת של כל מיני חומרים סיליקטיים, והקרום הוא קרום בסגנון מגמטי, או ברזלתי, סליחה. אסטרואידים, חלק מהאסטרואידים כנראה הגיעו מיני כוכבי לכת שהיו מזמן במערכת השמש שלנו, והתפרקו בגלל התנגשויות. למשל, אנחנו יודעים שהירח שלנו נוצר בעקבות הרי התנגשות במעין גוף כזה. אבל אם ההרכב של הגוף הוא לא ברזלי או לא סיליקטי, אלא מבוסס על משהו פחממני, כנראה הוא אף פעם לא היה בתוך ליבו, אוקיי? או בתוך המעטפת של כוכב לכת כדור כזה, אלא זה חומר שהיה שם ומעולם לא התגבש לגוף יותר גדול. זה למשל סוג של מידע שתצפיות אסטרונומיות יכולות לספק לנו.
וואו, והשורה התחתונה היא שאין מה לדאוג, אפשר לחכות מחורתיים להתקרבות שלו, אבל לדאוג ממש לא.
כן, לדאוג. למה לנו לדאוג? כאילו, החיים שלנו דבש, לא? אפשר לחשוב מה קורה בחוץ.
ודאי, לפחות אצלנו התוכנית היא אסקפיסטית. זה מה שיפה בעולם המדע והידע, למרות שאנחנו גם מרפררים כל הזמן לנגיף שמגיע אלינו מכל כיוון. תודה רבה לך על השיחה הזו, האסטרופיזיקאי, דוקטור דוד פולישוק ממכון ויצמן למדע, תודה רבה. הופכים את האבטיחים לדלק וגם לאלכוג'ל, שזה לא פחות חשוב בימים אלה. מדובר במחקר חדש שנערך במעבדה של פרופסור יורם גרשמן, מהחוג לביולוגיה וסביבה באוניברסיטת חיפה אורנים, שכבר נמצא איתנו על הקו. שלום לך, פרופסור יורם גרשמן.
שלום ובוקר טוב.
איך הופכים את האבטיחים לדלק, והאם זה נכון לנו לעשות את זה?
אז קודם כל נבהיר, אנחנו לא מדברים על אבטיחי מאכל, על מה שנקרא סידלס, אבטיחים לתלי גרעינים, אלא על אבטיחים שפחות חשבים עליהם, כי אנחנו בדרך כלל לא רואים אותם, האבטיחים שמגדלים בשביל יצר גרעיני אבטיח לפיצוח. ויש לא מעט כאלה, בארץ יש כ-40 אלף דונם של אבטיחים לגרעינים בלבד, גרעינים פיצוח. אפשר לאכול את הציפה, את החלק הסיסי שלהם נורא רוצים, אבל הוא לא מאוד טעים. לפחות לטעמי יש אנשים שיתנו אחרת כמובן. וכרגע עושים את האבטיחים האלה, שוברים אותם בשדה.
אני קודם כל נדהם לגלות שיש אבטיחים שמגדלים רק לטובת הגרעינים, הייתי בטוח
שוברים את הגרעינים. לחלוטין, זה זן מיוחד שנקרא מלאלי. מגדלים אותו רק לגרעינים, יש אנשים שעדיין אוכלים אותם, בעיקר חקלאים, לא הרבה.
וואו, אז מה עושים? פשוט זורקים את האבטיחים?
לוסים את האבטיחים בשדה, יש קומביין מיוחד שאוסף אותם בשדה, שובר אותם במקום, בשדה, מפריט הגרעינים והמיץ משאר אבטיח וזורק את הקליפות אחורה. המיץ נשפח בשדה ליד הקומביין, הקומביין נוסע לאורך השדה והגרעינים נאספים. בסוף הם לוקחים את הגרעינים ומייבשים, שוטפים אותם, מייבשים אותם וזה לוקחים אותם לקליעה. זה הגרעינים שאנחנו אוכלים בסוף היום, מי שאוהב לפצח גרעיני אבטיח.
אוקיי, אז כאן אתה נכנס לתמונה ואומר שחבל לזרוק את כל השאר מלבד אותם גרעינים.
נכון. מה שחשוב להבין שהגרעינים מהווים רק 3% במשקל האבטיח. כלומר, 97% במשקל האבטיח, רוב מוחלט מאוד של האבטיח נזרק. עכשיו, מבין מה שנשאר, בערך חצי, קצת יותר מחצי זה מיץ, שעשיר מאוד בסוכר, וקצת פחות מחצי זה קליפות. קליפות רק כרגע שמים בצד, יש כאן סיבות להניח שהן טובות לשדה, לגידול הבא, בדרך כלל חיטה מגיע אחרי אבטיח, כמו שאני מבין מהמגדלים. אבל המיץ כרשיר מאוד בסוכר, הרבה יותר למרבה הפתעה מאבטיח מאכל, ופשוט נזרק חזרה לשדה. והערכה שלנו שהמיץ שיזרק לשדה, הסוכרים שבתוכו פשוט הופכים לפחמן דו-חמצני, מאמרים לאטמוספירה ומהווים גז חממה. לא כמויות שמשתוות לכמות שאנחנו סופים במכוניות, אבל עדיין לא מעט, ופשוט בזבוז מכל מבחינה מעשית.
אוקיי, בוא נדבר על ההמרה ברמה הכימית. איך ממירים את
ההמרה היא ביוכימית, במקרה זה. מה שאנחנו עושים, תהליך שמוכר כבר בערך 10,000 שנה, יסוג כמובן שיפרנו אותו מאוד במשך 10,000 שנה האלה, אבל בתהליך הבסיסי נשאר אותו דבר. אנחנו לוקחים את המיץ, מכילים אותו לשמרים, שמרי אלכוהול שהם מאוד דומים לשמרי אפייה ולשמרי בירה, זה אותו מין שמר עם וריאציות קלות על הנושא, והוא הופך באופן טבעי בתנאים שחסר לו חמצן, בלי לברר אותו, הוא הופך באופן טבעי סוכרים לאלכוהול. זה מה ששמרים עושים מהיום שבן אדם למד להכין בירה, כנראה בערך לפני 10,000 שנה. שוב, שיפרנו את הזנים, שיפרנו את התנאים, למדנו הרבה, אבל התהליך הבסיסי לא השתנה בהרבה.
זה סוג של הצסה, נכון?
זה לגמרי, זה צסה אתנולית קלאסית, זה מה ששמרי בירה ושמרי אפייה עושים באופן טבעי. לוקחים סוכר ופכים אותו לאלכוהול.
ואפשר לייצר מהאבטיחים אלכוהול, מדובר באלכוהול שאפשר להשתמש בו גם כחלק מאלכוג'ל וגם כדלק, אתה אומר.
לחלוטין. צריכים כמובן לזקק אותו כמו לכל ייצור של אתנול, כמו שעושים בברזיל היום בכמיות גדולות מקנה סוכר, כמו שעושים בארצות הברית ובאירופה מתירס, רק שפה אנחנו משתמשים לא בגידול מיוחד לדבר, כמו שמקובל בארצות הברית ובברזיל ובאירופה, אלא בפסולת שפשוט נשפכת לשדה. במקום לבזבז אותה בשדה, ולדעתי, שוב, לא נבדק, אבל אני חושב שהיא תעודד דברים שאנחנו לא רוצים לעודד בשדה, להפוך את האתנול. צריכים עוד למצוא את הדרך לאסוף אותה, זה יותר קשה מזה נשמע, כי יש הרבה מאוד מזה, אבל ברגע שעושים זה נעשה מאוד מאוד פשוט.
וואו, ועד כמה באמת זה תהליך שאפשר להפיק באמצעותו כמות משמעותית של אלכוהול?
אז זהו, בניסוי מעבדה בקנה מידה קטן, כאמור מעבדה, הגענו לאחוז מסחרי, הגענו ל-50 ו-55 גרם לליטר אתנול, שזה כבר קנה מידה מסחרי, זה בסדר גמור. הקוץ בעלייה כרגע בקנה מידה של מעבדה, זה שאנחנו עשינו נפחים עוד קטנים. הערכה שלנו שאפשר להגיע ל-2,900 עד 3,000 טון אתנול בשנה, אם עושים את כל המיץ של כל האבטיחים, משהו באזור הזה, רק מהאבטיחים. לאלכוג'ל ג'ל זה בהחלט יספיק, לדלק פחות, כי אנחנו נמשים בהמון דלק בשנה. אבל, והנה אבל שחשוב לזכור, אנחנו כרגע במדינת ישראל לא מייצרים אלכוהול לא לאלכוג'ל ולא לדלק בכלל.
זו הערה חשובה, כי אני מבין שאנחנו תלויים רק במקורות חוץ בכל מה שקשור לאלכוהול.
שוב, חוץ מאלכוהול לשתייה, זה אומר בירה, יין וכיוצא בזה, אנחנו לגמרי תלויים במקורות חוץ. מדינת ישראל מייבאת כל שנה לפי הלמ"ס, הנתונים 2018, זה האחרונים שמצאתי, מייבאת כ-2.7 מיליון דולר אלכוהול. עכשיו, זה יוצר בעיה לא פשוטה. תחשבו עכשיו על בעלת האלכוג'ל, עקב הקורונה, הבעיה מאוד המציאותית. צריכים אלכוהול להכין אלכוג'ל, אחרת אפשר להכין אלכוג'ל. והמדינות לא רוצות למכור לנו אלכוהול, לא כי הן לא אוהבות אותנו, כי הן דואגות לאוכלוסייה שלהן. ואם יסגרו את השוק של האלכוהול, אנחנו בבעיה, אין לנו מאיפה להביא. עכשיו, אלכוג'ל או אלכוספט, או כל המוצרי אלכוהול הרפואיים, הם כלי חשוב במאבק. כל מי שנגש בבית חולים, רואה את מיכלי אלכוהול לשטיפת ידיים. לא תמיד יש מים וסבון בסביבה.
לגמרי. טוב, אני מקווה שבאמת תהליכים כאלה יהפכו להיות חלק מתהליכי ייצור שנראה כאן בישראל, ולא רק כקוריוז.
גם אני מקווה, כרגע אנחנו מנסים לגייס קצת כסף להמשך המחקר, לשיפור התהליך עוד יותר. אנחנו חושבים שאפשר להגיע לריכוזים משמעותית גבוהים יותר של אלכוהול בתסיסה, כי יש שם עוד חלק מהאבטיחים היותר עשירים, חלק מהסוכר לא נוצל. אנחנו מספים לעשות תהליכי הזיקוק טובים יותר. שוב, אנחנו מחפשים את הקצרד ומדע עולה כסף בסוף היום, לא הרבה, אבל עולה. ובסופו של דבר, יצטרך לקום היזם שירים מפעל. הפוטנציאל שם, יש בהחלט בעיות טכניות לפתור, זה לא מושלם, אבל הפוטנציאל בהחלט שם וחי ובועט.
טוב, תודה לך על השיחה הזו, פרופסור יואב גרשמן, חוקר בחוג לביולוגיה
וסביבה. זו העונה לצאת החוצה, לראות את האבטיחי גרעינים ואת הדי שלהם, יוחד צפון דרום.
מעניין מאוד. תודה לך, פרופסור יואב גרשמן, על השיחה הזו. תודה.
תודה רבה לכם.
ועכשיו פינת הקיימות שלנו, אין על כדור הארץ שלנו ביקום, והפעם נדבר על עתידה של החקלאות העירונית, שמסתמנת כאחד היעדים שממשלת ישראל מתכוונת לקדם בשנים הקרובות. שלום ליאיר אנגל, מעצב, מנכ"ל קיימה, המרכז לתכנון ועיצוב מקיים, שלום.
שלום וברכה, דודו.
למה הכוונה כשמדברים על חקלאות עירונית?
אז קודם כל, הסיפור הזה עולה בגלל זכייתם של תמי צורי ודוקטור אלון אלירן בפרס של רדיקל, על פרס ראשון, על יוזמה וחזון שנקרא עיר עץ. והם בעצם מציעים, הרעיון של חקלאות עירונית ותכנון עירוני ירוק יותר, זה רעיון מוכר, והם מציעים פתרון הוליסטי, אולי הוא רדיקלי, לתכנון עירוני שהוא לא קשור לטבע, אלא לחבר את העניין, להתעסק בתפיסה הוליסטית, שתסתכל על העיר בתור סביבת מחייה שהטבע משולב באופן בלתי נפרד. הם מדברים על איך לטפח צמחייה מגוונת, צמחי מאכל, צמחי מרפא, והרחבת הביטחון התזונתי של התושבים, זה דברים שגם דיברנו עליהם בעבר. ואם חושבים על זה בתור צורה הוליסטית, אנחנו מדברים על זה לא רק שיהיה עצים וצמחים ושיהיה אפשר לאכול מהם ולהתפרנס מהם, אלא גם מחשבה על על כל המעגל של הייצור, כלומר פסולת אורגנית שהיום אנחנו זורקים אותה ומעבירים אותה מחוץ לעיר, כולל הביוב שלנו, הפרשות שלנו, שאנחנו כמובן רגילים לשלוח אותה מחוץ לעיר למכוני טיהור, איך ליצור מערכת שמשאירה את כל החומרי גלם בעיר, הופכת אותם לקומפוסט שממנו מגדלים צמחים, מקבלים מזון וכו' וכו'. זאת אומרת, זה ממשיך להיות הכל בתוך סוג של כלכלה מעגלית. וזה הכיוון שהם הציגו בחזון שלם ורהוט, וקיבלו את הפרס הזה.
אז בוא נדבר באמת על החזון הזה, אני מנסה להבין איך אתה רואה את זה, זאת אומרת, איך תראה העיר שלנו כמקום שיכיל בין היתר גם את אותם גידולים וצמחים וכו'. איך עיר אמורה להיראות, או תראה אולי בעתיד?
זו שאלה מעניינת, ואני ראיינתי את תמי צורי, אחת מהכותבות של החזון הזה, לפני, לקראת התוכנית, ודיברנו בעצם על דוח גדס. דוח גדס היה דוח שנכתב ב-1925 לעיריית תל אביב, והוא פורסם לפני כמה שנים הדוח עצמו. הרבה אנשים מכירים את תוכנית גדס שמדברת על עיר גנים, אבל הוא בעצם כתב כבר ב-1925, הוא ראה את החזון של תל אביב בתוך חזון עירוני שיש בו עצים, גינות וחזון לחקלאות, ואיך תושבי העיר מתפרנסים מהחקלאות העירונית. כלומר, אנחנו לא מדברים פה משהו רק על יופי, אנחנו מדברים על איך זה הופך להיות משהו אופרטיבי. ואני חושב שזה גם משהו מעניין בתוכנית הזאת ובשינוי הזה, כי הם מדברים על איך להפוך את זה למשהו שעובד. כלומר, נותן פרנסה, איך זה נכנס בשינוי הארגוני של העיריות, איך זה מקבל הדרכה והסברה, איך מלווים את הפרויקט הזה. כי מה שאנחנו מכירים היום, אנחנו מכירים, יש הרבה מאוד מקומות עם גינות קהילתיות, מאוד מאוד מוצליחות ומוצלחות, והגינות האלה הן בעיקר מקום מפגש, אם אתה מכיר. זה אזורים בערים, יש בתל אביב, בירושלים, בכל הארץ, שהעירייה תומכת, נותנת מקום שהיה מקום אולי מוזנח, או מקום שלא היה בו פעילות, ונותנת מקום פתוח, ונותנת לתושבים לגדל ארוגות עם, שבהם מגדלים מזון. אבל לא מגדלים שם באמת כמויות גדולות של מזון, זה יותר מפגש חברתי, זה מאוד מעניין, זה מאוד נחמד, אבל זה לא מייצר מזון בצורה משמעותית. ודיברנו שבגלל הקורונה, פתאום העניין הזה של ביטחון תזונתי, ואיך לגדל את המזון שלנו, ואיך להפוך את האזורים הפוריים בעיר שלנו למקום שיכול לגדל ממש מזון שאנחנו חיים ממנו, או לפחות חלק מהמזון הזה, הופך להיות פתאום עניין של ביטחון תזונתי. פשוט. והכיוון פה, אם אתה שואל איך זה יכול להיראות, אפשר כבר לראות ערים שהתחילו להכניס את הדברים האלה בעולם. למשל, לפני יותר משנה, לונדון הפכה את עצמה למשהו שנקרא National Park City, פארק לאומי עירוני. כלומר, כל לונדון, כל כולה, כולל האזורים הבנויים שלה, הפכה להיות לשמורת טבע. התחילו עם תקציב פעות של כמה עשרות מיליוני פאונד, אבל רוב המימון אמור להגיע מהשלטון המקומי ומתרומות, ובעצם הם רואים את זה בדיוק בצורה הזאת, איך להפוך את זה לפארק גדול, אבל גם למקום שאפשר לגדל בו מזון, למשל.
נשמע שאנחנו רוצים לחזור לגן העדן התנכי, מקום שבו נסתובב ונוכל גם לקטוף ולאכול.
גם, בהחלט, אבל אם ניקח את הגן הזה וגן העדן הזה ונוסיף לו כמה חקיקות ונשלב אותו בתכנון העירוני שלנו, אפשר להסתכל על זה לגמרי אחרת. תחשוב על פריז. פריז הכניסה כבר לפני כמה שנים חקיקה לגבי גגות ירוקים. כל בניין שבונים, אחוז ניכר מהגג שלו חייב להיות גג ירוק. כלומר, הוא ירוק במובן ש... זה יהיה, באמת הצבע שלו, יגדלו עליו צמחייה, הצמחייה הזאת תבודד את הגגות, תגרום למים לחלחל בעיר ולמנוע שיטפונות, שזה עוד דבר שאנחנו צריכים להיערך אליו בגלל שינויי אקלים. המים האלה יחלחלו לתוך האדמה, יגדלו איתם צמחים, והחקיקה הזאת הובילה לפתיחה של כמה וכמה חוות עירוניות. ואני מדבר על חווה שיושבת על גג של בניין, וזה נפוץ בעוד כמה ערים בעולם, לא רק בפריז, שהחווה הזאת מגדלים במזון שמוכרים אותה למשל לחנויות שיש בתוך למסעדות ולחנויות שיש בתוך המבנה עצמו, או בסביבה הקרובה שלו של כמה מאות מטרים. אצלנו עשו כזה דבר בדיזנגוף סנטר, יוזמה פרטית של ההנהלה של דיזנגוף סנטר, הם השקיעו בזה הרבה מאוד כסף ובנו חווה חקלאית כזאת על הגג, אבל בגלל שזה לא נכנס בחקיקה, אז הארנונה מאוד מאוד גבוהה, זה לא נחשב זה לא מקבל עידוד מהמדינה, זה לא נחשב עבודה מועדפת למשל. ואז הם נאלצו לסגור את הדבר הזה, והיום יש שם רק חוות הדגמה. מדהימה, אבל הרעיון של באמת לגדל על הגג את המזון שאתה אוכל ממנו במסעדה מתחת, הוא רעיון מדהים, והוא עובד, והוא צריך לעבוד כלכלית, ובשביל זה הוא צריך תמיכה כלכלית. כלומר, בדיוק פה מה שנכנס בחזון הזה של פרנסה. עכשיו, כתוצאה מהזכייה בפרס הזאת, פנו לכמה משרדי ממשלה, ובאופן מפתיע וחיובי, גם השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל וגם השרה לקידום וחיזוק קהילתי אורלי לוי אבקסיס הודיעו שהמשרדים שלהם יקדמו תוכניות ממשלתיות להרחבת החקלאות העירונית בכל הארץ. זאת אומרת, זה כבר, ואנחנו מדברים על משהו שקרה אתמול. ואני חושב שזה רעיון מצוין, ואפשר לראות פה איך חזון של, אומנם אנשי מקצוע, אבל אנשים פרטיים, יכול להפוך למשהו שהוא איזשהו טריגר לפיתוח של כיוונים של משרדי ממשלה. ואני חושב שזה יכול לקרות. וההבנה הזאת שמשרדי ממשלה יתעסקו בזה, וגם השלטון המקומי, וגם עיריות עצמן, ויכניסו את זה כחלק מהמימון, מתוכניות המימון שלהם, יכול ליצור מקומות עבודה, ואת זה אני חושב שכמעט מיותר כרגע להסביר עד כמה זה נחוץ, כשיש לנו כמעט מיליון מובטלים.
נשמע כיוון מאוד מסקרן, אנחנו מקווים באמת שאולי כשנחזור קצת יותר ל... אולי לתקופה נורמלית, וגם אולי תוך כדי התקופה הזו, באמת גם יעדים כאלה יוגשמו, לפחות יחתרו לאותם יעדים. תודה לך, מעצב יאיר אנגל, מנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. תודה לך.
תודה רבה.
אוכלוסיית אוגרי הבר הולכת ומצטמצמת, וכעת המין נמצא בסכנת החדה קריטית. מדובר באירופה, מערב, אסיה וגם במזרח אירופה ב-94%, זאת אומרת הצטמצמות מאוד משמעותית של האוכלוסייה. על פי מדענים, אם לא יעשו מאמצים משמעותיים לשמר את המין, הוא ייעלם תוך 30 שנה. אנחנו שמחים לומר שלום לביולוגית ורד שפירה ממכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
שלום, שלום.
מה, דווקא אוגרי הבר, אותם אוגרים שמסתובבים בחוץ, הם לא מסוגלים לשרוד?
אז כרגיל נעשה קודם כל סדר, כשאנחנו מדברים על אוגרים, אנחנו מדברים על קבוצה של כ-26 מינים שונים. הם מכרסמים, הם חיים במחילות, הם אוכלים זרעים ופירות וצמחים וחרקים, ואנחנו מכירים את חיות המחמד, את האוגרים שאנחנו מכירים, שזה האוגר הסורי והאוגר הסיבירי, ועוד כמה מינים. האוגרי המחמד הם כ-6 מינים, ויש עוד כ-20 מינים שהם אוגרי בר. האוגר שאנחנו מדברים עליו, שהוא בסכנת הכחדה, הוא אוגר אירופי. הוא קוראים לו גם אוגר מצוי. הוא לא נפוץ כחיית מחמד, כי הוא מין שהוא הרבה יותר אגרסיבי. הוא גדול יותר, הוא מגיע לאורך של 30 סנטימטרים, שזה כבר די גדול, הוא שוקל כמעט חצי קילו. והוא חי בטבע באזורים פתוחים, באירופה, באסיה. ומן הסתם, ברגע שבני האדם הגיעו לאזור, אז האוגרים התחילו להעדיף את האזורים החקלאיים, כי יש בהם הרבה מאוד מזון. והרבה פעמים האוגרים נחשבים למזיקים. היו צדים אותם בעבר, אם זה כדי להגן על התבואה, או כדי להשתמש בפרווה שלהם. ויש להם, אנחנו מכירים את הלחיים המאוד מאוד גמישות האלה, שמאפיינות, שככה האוגר קיבל את השם שלו, שהם אוגרים את המזון שלהם. ולאוגר האירופי יש גם לחיים גמישות במיוחד, והוא יכול לנפח אותם ולשים בפנים, יש אפילו דיווחים על משהו כמו 2 קילוגרם של מזון לשאת בתוך הלחיים שלו. אז הוא אוגר שחי באירופה, וגם אומר שהוא ישן שנת חורף, שהוא חי בדרך כלל באזור האביב והקיץ, הוא ישן בערך מאוקטובר עד מרץ, כי זה אזור מושלגים שאין בהם מזון בחורף, ואז באזור האביב והקיץ הם מתרבים, יש להם בדרך כלל 3 מחזורים של המלטות, והם מתרבים מאוד מאוד מהר, ההיריון הוא בערך 20 ימים, והזמן עד לבגרות הוא עוד 40 ימים, ובכל המלטה, כמות הגורים הממוצעת הייתה משהו כמו 20 גורים להמלטה, זה היה מספר הממוצע. וזה היה המצב הרגיל. ומה שקרה בשנים האחרונות, זה שפתאום ראו, כמו שאמרת, ירידה משמעותית במספרים של האוגר האירופי, באזורים של צרפת, ושל מזרח אירופה, יש אזורים שראו בהם ירידה של 94%, באזורים אחרים 75%, באמת אנשים התחילו לשאול את עצמם, מה קורה עם האוגר הזה, לאן הוא נעלם, מה פוגע בו. ולפני זה רק נגיד שהצורה שבה עושים את שמעריכים את הירידה הזאת באוכלוסייה, זה על ידי ספירה. יוצאים חוקרים לשטח פעם בשנה או פעם בתקופה, ועושים ספירה של כל מה שנמצא, ועושים את הספירה הזאת על כל תקופות מאוד מאוד ארוכות, ועושים ממוצעים, וככה עוקבים אחרי גודל האוכלוסייה. וכשרצו לבדוק מה קורה עם האוגר האירופי, גילו שבעצם מה שקורה זה שהנקבות, במקום להמליט 20 בערך גורים בכל המלטה, התחילו להמליט 5-6 גורים להמלטה ממוצעת, ושלמעשה, לא רק זה, גם אורך החיים הממוצע של הגורים ירד מ-6 שנים ל-2. כך שאם המגמה הזו באמת תמשיך, אז האוגרים עלולים להיעלם תוך משהו כמו 30 שנה. והשאלה, למה זה קורה? והתשובה היא כמובן, מה שבטוח זה כנראה אנחנו עושים. אז יש כל מיני סיבות אפשריות. אחת הסיבות זה אולי שינויי אקלים. כי אם אמרנו שהאוגרים האלה ישנים שנת חורף, ובמהלך החורף הם ישנים בתוך מחילות שהם חופרים באדמה, והמעטה של השלג על פני הקרקע יוצר עוד שכבה של בידוד, אז למעשה שאנחנו משנים את האקלים, כשהאקלים משתנה ואין שכבה מבודדת והקרקע נעשית יותר קרה, אז יכול להיות שהם לא שורדים את החורף. הסבר נוסף שהחוקרים העלו זה העניין של מונוקולטורה, כשבמונוקולטורה זה השיטה שבה אנחנו עושים חקלאות, כי אם בעבר האוגרים האלה היו אוגרי בר ויכלו לאכול כל מיני סוגי מזון, אז אוגר עכשיו שחי באזור שמגדלים בו חיטה, ורק חיטה, התזונה שלו הרבה פחות מגוונת. והראו שעבור אוגרים שחיים ומקבלים תזונה פחות מגוונת, גם החלב פחות מזין עבור אוגרים, וגם זה יוצר כל מיני בעיות בריאותיות שאולי לא מאפשרות להם לשרוד לאורך יותר שנים. עוד סיבה זה אולי זיהום אור, כלומר האור שבערים וביישובים של בני אדם משבש להם אולי את השעון הביולוגי, משבש להם את שנת החורף וגורם לשינוי הזה שפוגע בהם בסופו של דבר. וכמובן אנחנו לא באמת יודעים מה הסיבה, אבל כן אפשר לשאול מה?
לא, 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 קודם כל את מאוד עוזרת לי, כי את גם הכנת את השאלות, ולכן אני לא צריך לשאול שאלות, וזה מרתק. אבל רגע לפני שתמשיכי, ואת מוזמנת להמשיך, אני מנסה להבין מה יקרה אם באמת נאבד את אוכלוסיית האוגרים. זאת אומרת, האם המערכת לא, אוקיי, בהתחלה היא תטולטל מעט, כל השרשרת של בעלי החיים, אבל אז איכשהו המצב יתייצב, לא? או שזו הערה נאיבית בואכה
פוגענית? זאת לא רק הערה מעולה, זאת שאלה מצוינת גם, למה האוגר הזה כל כך חשוב? שזה בעצם מה שאת אומר, אוקיי, אוגר, אז האוגר יעלה, מה יקרה? כי זה בסך הכל אוגר, והתשובה כאן מתחלקת לשני חלקים. כי קודם כל האוגר האירופי הוא לא היחיד שנכנס לרשימה המאוד מפוקפקת הזאת של מינים בסכנת הכחדה, הוא מין אחד. ואיתו נכנסו גם עוד 33 מינים של ממורים, ויש לוויתן חדש שהצטרף לרשימה, והאוגר במקרה הזה הוא בעצם איזשהו אמצעי להעלת מודעות. כי אנחנו, מה פתאום אנחנו לוקחים את האוגר הזה ומדברים עליו, וכותבים עליו בעיתונות ומדברים עליו ברדיו, אז בעצם איזשהו, זה מושג שנקרא מין דגל, אנחנו משתמשים בו כדי להעלות מודעות, אנחנו אומרים, חבר'ה, משהו במה שאנחנו עושים משבש את אוכלוסיית חיות הבר. בואו נשים לב למה שאנחנו עושים. וזאת סיבה שהיא בעיניי מאוד מאוד חשובה מבחינת תקשורת, איך אנחנו מסתכלים על מה שאנחנו עושים. והסיבה השנייה שיותר חשובה מבחינה אקולוגית, זה שהאוגר, כמו שאמרת, הוא חלק ממארג מזון. יש כאן איזושהי אוכלוסייה של בעלי חיים, ובסביבה שבה הוא חי אנחנו רואים שהוא משמש מזון למינים של טורפים, כמו שואלים, לעופות דורסים, ולמעשה אם פעם אוגרת המליטה 20 גורים בכל פעם, ומספיק שרק שניים ישרדו כדי שהאוכלוסייה תשמור על איזשהו גודל קבוע, עכשיו כשההמלטות הן הרבה יותר קטנות, ויש לי 5-6 גורים, אז גם יש סכנה לאוגר, אבל גם לטורפים שלו, ולמעשה כשאני פוגע באוגר האירופי, אני פוגע בכל המערכת. וכאן זה מושג אחר באקולוגיה שנקרא מין מפתח, כלומר זה איזשהו מין מפתח, שאם אני מוציא אותו מתוך המארג, אני קצת ממוטט את האוכלוסייה, וזאת הסכנה האמיתית מבחינה אקולוגית.
טוב, אז השתכנענו שכמובן יש משמעות גדולה לעניין כזה. אפשר לשקם מינים? זה משהו שיש לו תקדים?
אז יש לזה תקדים, אבל צריך שוב, זה מתחיל במודעות. ויש לזה תקדים בגלל שהאוגר האירופי הוא אמנם לא חיית מחמד, אבל כן יש אוכלוסיות שלו בגני חיות, ובגני חיות התפקיד העיקרי היום, בתקופה שלנו של גני חיות, זה לא רק לשעשע את ההמונים, התפקיד של גני חיות הוא קודם כל חינוך, כדי שאנשים יכירו בעלי חיים וירצו לשמר אותם, אז התפקיד השני גרעיני רבייה, להקים גרעיני רבייה בגני חיות, כדי להשיב לטבע מינים שנמצאים בסכנת הכחדה או שאפילו נעלמו. ואני רוצה רק להוסיף לגבי עניין של מינים בשבי. אז אנחנו מכירים בעיקר את האוגר הסורי. והאוגר הסורי שאנחנו מכירים הוא האוגר הזהוב, זה אוגר שהוא בעצם הכי נפוץ מבחינת חיות מחמד, אוגרים שהם חיות מחמד ברחבי העולם, והמקור של האוגר הסורי הזה הוא פה בישראל, ולא סתם פה בישראל, אלא זואולוג, הזואולוג העברי הראשון, ישראל אהרוני, בשנת 1930, יצא למשלחת באזור סוריה, באזור של מדבר סוריה, ומצא אימא אוגרת עם 11 גורים, הוא הרם אותם בקופסה, בהמשך הוא גילה שהאימא טרפה גור אחד ושחרר אותה חזרה, הוא גידל את האוגרים האלה באוניברסיטה העברית בירושלים, ולקח אותם איתו הביתה לקופסה לרחוב, כי כאן הוא גר, ולמעשה מתוך הארבעה, אחרי שכמה ברחו לו, מתוך הארבעה שנשארו ויצליח לגדל אותם, הוא התחיל להרבות אותם, ושלח אוגרים כחיות מעבדה למחקרים ברחבי העולם. בהמשך האוגרים האלה עברו תהליך של, הם הפכו להיות חיות מחמד, ולמעשה כל האוגרים הסורים ברחבי העולם שמשמשים כחיות מחמד, כמעט כולם הם צאצאים של אותה אוגרת, שאותו ישראל אהרוני מצא במדבר הסורי באזור 1930, ובגלל שהאוכלוסייה הזאת היא כל כך מצומצמת, והמקור שלה היא באוגרת בודדת, ניסו במהלך השנים להכניס, לתפוס מהטבע עוד מינים, כדי לרענן ככה את המאגר הגנטי באוכלוסייה, אבל כמעט כולם הם צאצאים של אותה אוגרת. אז זה קורה לשני הכיוונים העניין הזה של לקחת מהטבע, להשיב לטבע, זה קורה.
טוב, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי מצבו של האוגר, שוב, מדברים כאן על 30 שנה, אבל אני משער שבאמת זה אינדיקציה למשהו שהוא הרבה יותר גדול ומשמעותי. תודה רבה לך, ביולוגית ורד שפירא, מכון דוידסון, תודה.
תודה לכם.
ובמסגרת הפינה שלושה שאוכלים האבטיח כמיתוס הישראליות, מהאבטיח על הסכין ועד אבטיח שהוא תולדה של יישומון, או לפחות בחירת אבטיח באמצעות יישומון. איך הפכנו מעם שמסתובב בשוק ונהנה מקריאות של סוחרים לעם שמסתתר בבית ולוחץ על אפליקציות? שלום לפרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים תרבותיים והיסטוריים של אוכל למכללה האקדמית כנרת. שלום.
שלום, שלום דודו, בדיוק ככה.
אז אוקיי, בבקשה, קח את זה מכאן, אבל אני התחלתי להבין כבר מהכותרת, שבאמת כנראה שהאבטיח, אפשר לעקוב אחרי התהליך שהוא עובר, ואז לראות אותנו.
ממש, ממש ככה, ואני קורא לפינה שלנו היום, עשרת הקסם מהאבטיח, או תמורות בישראליאנה, ככה, באמת כמו שאתה הצגת את זה. תראה, בשנים האחרונות אנחנו כל הזמן שומעים על החיפוש של המטבח הישראלי, ואני חושב שהסיפור הזה הוא כי אנחנו רוצים גבולות ולייצר איזה מסגרת לכל השבטים האלה, לפלגים האלה, שמכילים את הטירוף הזה שנקרא ישראליאנה. אבל לא משנה אם הדיון הזה אי פעם בכלל יגיע לאיזה משהו, המקום של האבטיח כסמל של הרפרטואר של האוכל הקיצי הישראלי, הוא נמצא שם. אבטיח זה המרענן הרשמי של הקיץ, הפרי הכי חברתי, שסביבו נפגשת הקבוצה, שאם אני צריך לתמצת את הישראליות, זה השם, החבר'ה. זה המנה הכי פופולרית בחוף הים, יחד עם הגבינה הבולגרית, זה הביטוי אולי המדויק ביותר לישראליות, בטח לים תיכוניות, שחלקנו שבאו ממקומות אחרים לפעמים ככה ניסו להתכחש. התאמצתי, לא מצאתי אף פרי שיש עליו כל כך הרבה מיתוסים, כל כך הרבה אגדות. זה שלוחץ עליו, זה שמתופף עליו, ההוא שמסתכל על הפיתם, על המשקל, על הצבע, מה לא שמענו בדרך לרכישת האבטיח המושלם. ממש כמו החומוס, האבטיח יש לו מעמד קנוני. אבל רפק, בסוף היום זה כולה אחד מהדלויים. בסיפור שנקרא טיול חם, סם מחיזר, אחד הסופרים הישראלים הראשונים, מתאר מסע של צעירים בנגב, בסוף היום הם הולכים שם בקיץ הישראלי בלי מים, ואז הם מגיעים לנקודת הסיום. וכשנסענו ראשנו, כבר היינו רואים כיצד שוקעת השמש. והיה זהוב ואדמדם וטעון אבקת זוהר, והחבורה כולה בבית אוכלת אבטיחים. האלבום אחד הכי ישראלים שיש, באמת הקלאסיקה הישראלית, שלמה ארצי בחום יולי אוגוסט, נוגע במהות הישראליות הקיצית בשיר הזה של תחת שמי ים תיכון. תחת שמי ים תיכון, ערב על הוותיכים יורד, אשליות מתוקות, זהבים על הצוואר וזה זורק אותך מפה לשם, אותי משם לפה, כמו מנגינת בלט, עד שישוב הים מזעפו, וכאילו שהוא מדבר על הימים האלה, לא נדע כמה זה עולה לנו. אבל אני חושב שהזיקוק של הספונטניות, הבלתי פורמליות, שהוותיח קשור בו, זה שיר השוק של נעמי שמר. איך נשפחים פלגי שחר כאן ונהרות משקי קולחים, אבטיחים כהור ההר כאן על גבעות התפוחים, והיא מסיימת. על כן שתו ואכול וסמך ביין, היום צעיר אתה מחר תזקין, כן רק היום בזול ומוחרתיים, על הסכין, על הסכין. מסתבר שאנחנו מכירים אבטיחים המון המון שנים. ביציאה ממצרים, נציגי השבטים באים למשה ומקטרים לו על איפה האוכל שכל כך אהבנו, והם אומרים, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הכישועים ואת האבטיחים. לאורך השנים אנחנו רואים שיש אזכורים רבים לאבטיח, זה היה פרי מקומי אמנם, אבל לא תמיד הוא היה זול או קל להשגה. רק במהלך התקופה העות'מאנית, 400 שנה, פלחים ערבים מתחילים לגדל אותו באזור של הביצות של השרון, הקרקע שם נוחה, וככה פוגשים אנשי היישוב העברי, המדינה שבדרך את האבטיח. בעיקר איך? מוכרי האבטיחים שהיו מסתובבים על הגלות והיו צועקים בערבית, יאללה בטיח, אילה סיכין. יעני, קדימה האבטיחים, המחירה רק לפי הסכין. זאת אומרת, אני נותן לך אחריות שהאבטיח יהיה טוב. בעברית היומיומית, הקריאה הזאת שובשה למונח שכולנו מכירים, על הסכין. ואני שואל, אז מה קרה לעל הסכין הזה? מה קרה לאבטיחים בכלל? איך השינויים האלה משקפים אותנו, את מה שהתרחש כאן? ואני נתלה באילנות מאוד מאוד גבוהים. אחד האנשים הכי מעניינים שכתבו סוציולוגיה, קראו לו מקס ובר. ומקס ובר מנסה, בתחילת המאה ה-20, השאלה שמאוד העסיקה אותו, זה איך המודרניות מעצבת אותנו מחדש, תמיד האנושי. הוא אגב, בניגוד לאחרים שנורא התלהבו מזה, הוא גם ראה את הסכנות שיש. ברציונליזציה, בתיעוש, באושר טכנולוגי, בטח בהיגיון הקפיטליסטי. ואחד המאפיינים שהוא מוצא למודרנה, הוא קורא לזה הסרת הקסם מהעולם. למה הוא מתכוון? כשאנחנו מסתכלים על המין האנושי, כל הבעיות הגדולות שהיו לנו עד התקופה המודרנית, היו אנשים שנתנו לנו תשובות, טיווחו לנו את הפלאי הזה, חכמים, חכמי דעת, שמנים, יצרנו מיתוסים. היום תהליכי יצירת הקסם הם מנופצים תחת המשטר של היגיון, של ברור עובדות. בינינו, אם אנחנו מקשיבים לתוכנית של דודו ארז, זה מה שעושים שם כל שבוע. מסתכלים על בעיות ומסבירים אותם מדעית. וככה פיצחנו את סודות הגנום האנושי, ביקנו את הגרעין, הדפסנו סטייקים, מה לא הצלחנו לעשות. אבל בסוף היום,
נשארנו עם
הרבה פחות קסם. מה שפעם, למשל, המיתוס עזר לנו וסייע לנו, למשל, הרעיון של גן העדן לפתרון חרדת המוות. עכשיו אנחנו מצפים מהמדענים שיסבירו לנו את זה. וביחס לאבטיח, התעלומות והחרדות שמאפיינים את היחסים שלנו על האבטיח, שמתרגמים יום יום לשאלה הגורלית, האם האבטיח הזה יהיה טוב? כמה מתוק הוא יהיה? האם לא קנינו אותו בשל מדי? השאלות האלה, מי שהיה עונה להם, היה השמן המקומי שלנו, מוכר האבטיחים, אחרי הטקס הזה של על הסכין. אבל כמו תהליכים אחרים, גם האבטיח הזה השתנה תכלית שינוי. שיטות הגידול השתפרו מאוד. הנדסה גנטית יצרה זנים, גם עמידים, גם מאוד מתוקים, וגם נטולי גרעינים, עוד אחזור לזה ככה בסיום. וככה הטקס האישוש הזה של תבטיח לי שהבטיח יהיה טוב, הוא בעצם הפך להיות מיותר. כי מערך התכונות שהצרכן מחפש, והמעבר מכלכלה סוציאליסטית לקפיטליזם מואץ, גם יצרו ניכור בין הצרכן לסוחר. במילים של יום יום, עגלות האבטיחים, הבסטות בצידי הדרך, המערך הבלתי פורמלי של השיווק, עבר שינוי לתוך אולמות סגורים, לתוך מרקולים. נכון, לצורך התוכנית בדקתי קצת בשווקים, יש עוד אנשים שיצעקו בשווקים על הסכין, אבל כשאתה בודק איתם באמת האם הם יחליפו, לא תמיד זה העניין כאן. אבל הסרת הקסם לא מסתיים דווקא כאן. ב-2016, שלושה סטודנטים מהטכניון, אגב, כולם ערבים מהגליל, מפתחים אפליקציה שאמורה לאפשר ללקוחות בדיקת איכות האבטיח ללא פתיחתם. ומה היה הטריגר לזה? מספר אחד מהם שאימא שלו שלחה אותו לקנות אבטיח לאורחים, אבל הוא חזר עם אבטיח על הפנים, והוא נורא התבייש. יעני, אני יליד המקום, חובר לקרקע, לא מצליח אפילו לבחור אבטיח. האפליקציה הזאת לא מאוד תפסה, אבל המודרניות יצרה בעיה אחרת, והיא הגרעינים של האבטיח. כל האבטיחים היום נטולי גרעינים חוץ מזן אחד. זן אחד שנקרא מלאלי, פיתחו אותו בכפר מלאל, בגלל זה השם שלו, לא כולם יודעים את זה, ו-60,000 טון אבטיחים מלאלים גדלים כל שנה, שעולים לנו אגב במעל 8,000 טון פחמן דו-חמצני, ומהם התעשייה מייצרת 2,800 טון גרעינים. מה הבעיה?
רק גרעינים, נכון? זה נועד רק לגרעינים. כן,
רק לגרעינים, בדיוק. כן. 97% מהחומר, ובמילים 56,000 טון, נשארים בשדה. ממש בשבועות האחרונים התבשרנו על מחקר ישראלי שבוחן הפקה של אתנול, אותו דלק שאנחנו בדרך כלל שומעים שמפיקים מתירס בארצות הברית.
אני לא רוצה לבאס, אבל ממש דיברנו עם החוקר שאחראי להפקה הזאת, מאותם אבטיחים שאתה מזכיר, ממש דיברנו איתו לפני כמה דקות. של הפקת אתנול, אלכוג'ל ואלכוהול לגמרי.
כן, וליקופן. הוא גם חושב שהוא יצליח למצוא ליקופן, שזה החומר האדום שיש גם בעגבניות, שמאוד מאוד טוב לנו. ותראה איך בעצם הסיפור של החוקר שאתה דיברת איתו, איך הוא משלים את המהלך. האבטיח מפרי שהבחירה שלו הייתה כרוכה באיזה מתח, בציפייה, בשימוש בידע מיסטי, בביצוע של תקסים שרק השמנים היו יודעים, הפך להיות מוצר קפיטליסטי. שנמכר בלי הקסם, בדרך כלל הוא חצוי לשניים, עטוף בניילון, ואני בעצם אומר, בואו נסתכל על זה ונראה איך השינויים האלה, בתהליכי הייצור, השיווק, האכילה שלו, הם משקפים היטב תהליכי עומק שעברו על החברה הישראלית, והם מטאפורה מדויקת לתמורות שהתרחשו במה שאני קורא לו הישראליאנה, מאז קום המדינה.
וואו, טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, פרופסור נמרוד לוז, חוקר, היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל למכללה האקדמית כנרת. תודה לך.
תודה, תודה, דודו, ולהתראות.
אנחנו סיימנו את התוכנית, נספר לכם מי עמל על המשדר, העורך הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכנית די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אנחנו משודרים גם בשידור חוזר, בשבע בערב, כאן בכאן תרבות, ואפשר להאזין לי שלושה שיודעים גם כעסקט. בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם בספוטיפיי וגם באפל. מחר תוכנית סיכום שבוע חגיגית, שימרו על עצמכם, עטו מסכות, נהיה פה מחר, להתראות.